בחילו ורחימו ורחימו בחילו וחדה אותיות יותקה באותיות ורחתי וחודה שלם שם כל ישראל. באים ללמוד בספר הזוהר הקדוש בתיקון למד א'. אנחנו מתחילים בדף מקורות ראשון. דיברנו על שורש המלכות בישראל בדמותן של נעמי ורות שחזרו ממואב לארץ ישראל, ועסקנו בביטוי ותלכנה שניהן, שתיהן. כלומר, שנעמי ורות הלכו בזריזות, כיוון שהאישה האחרת עזבה. מי היא האישה האחרת? עורפה. עד בוענה בית לחם, ולא עמדו לנוח בכל הדרך, כי נחפזות היו לבוא לארץ הקודש. מי שחוזר לארץ ישראל אסור לו להתמהמה. זה מה שקרה ביציאת מצרים, לא יכלו להתמהמה. מה זאת אומרת לא יכלו להתמהמה? מי שבאמת הבין את החשיבות של ארץ הקודש, שאי אפשר בעצם לפתח שום דבר בחוץ לארץ בעניין של תורה, אסור לו, הוא לא יכול כבר להתמהמה, במילים הפשוטות אפילו לשאול שאלה מה, מה. להתמהמה זה לשאול מה. כלומר, הדבר צריך להיות מאוד מאוד בזריזות, כי כל רגע של ריק עלול להוליד ספק במהלך הגדול הזה. כידוע לכם, כל מי שגדול מחברו, גם היצר, יצרו גדול ממנו. אותו דבר, בכל הנושאים הגדולים בחיים, היצר הרע הרבה יותר גדול. כיוון שהנושא המרכזי בחיים זה ההגעה לארץ ישראל כדי לגלות את דבר השם, אז היצר הרע הגדול ביותר נמצא דווקא שם, באותה הליכה, באותה ביאה. אז יש לנו מכל מיני כיוונים שיעור זהה, והוא החיפזון. כמו שיצאנו ממצרים בחיפזון, עכשיו יש לכם חידוש נוסף על המושג חיפזון. למה צריך להיות נחפז? כיוון שאסור להתמהמה, כדי לא לאחר את הביאה הזאת, את שיבת ציון. הנה כאן גם כן, נעמי ורות נחפזות לבוא לארץ הקודש. ויהי כבואנה בית לחם, כשנכנסו לעיר, ותהום כל העיר עליהם. הסתכלו בתמהון כל בנות העיר על שתיהם להכירן. ותאמרנה הזאת נעמי, נעמי הייתה מוכרת, רות חדשה, אבל נעמי מוכרת. שאלו אותן, האת נעמי? כי נשתנו פניה מחמת הזקנה, ומחמת הרעות והצרות שעברו עליה. זאת אומרת שהיא בעצם התנבנה. ואנחנו רואים כאן שהצרות שבאות על האדם הופכות אותו לעייף יותר, לזקן יותר, ופועלות עליו כדי לעייף אותו מהחיים. על הנושא הזה, על הרקע הזה, אנחנו מתחילים את תיקון למד א'. פתח ריבי שמעון ואמר, לפרש מה שכתוב בראשית, שהוא אותיות ברא שתי. שהאין סוף ברוך הוא הציל שני פרצופים, בינה ומלכות. ועליי הוא יתמר, ועליהם נאמר, ותלכת שתיהם, נוטריקון שתי ההין. למדנו כבר את זה, אבל אני חוזר, לא חשוב. הנושא של בראשית הוא בעצם בריאה של שתי נקבות. האחת המסמלת את הפוטנציאל, והאחרת המסמלת את המימוש. בלשון הזוהר, בינה ומלכות. שתי ההין של שם הוויה, שהלכו להר סיני למתן תורה. אז נעמי בחינת בינה, רות בחינת מלכות. ואמר ואינון תרי תורות, וזון הם סוד שתי תורות. והיינו הוראיתא דבכתב והוראיתא דבעל פה. התורה שבכתב והתורה שבעל פה, וגם בינה נקראת לפעמים תורה שבכתב, לפי שנה היא שלה נכנסים בזה בסוד מוחים. אתם זוכרים את זה? הרגליים של העולם הבא הן הראש של העולם הזה. הרגליים של העולם הבא והראש של העולם הזה נפגשים. ככה זה צריך להיות. כלומר, מה שעומד בראש מעייני בעולם הזה, זה בעצם הרגליים של העולם הבא. כשאנחנו מגיעים לרגליים של העולם הבא, אנחנו מתחילים את העולם הזה. זה הסוויץ'. ראש ורגליים, רגליים וראש. ותורה שבעל פה היא המלכות, כנודע. הוא בא להורות שהערות הבינה העירו בזון בשעת מתן תורה. אתם יודעים שבזמן המדבר, המלכות רחל עומדת אחור באחור, אם זה אירנפין. וזו שעומדת פנים בפנים, אם זה אירנפין, זו לאה. אבל לא הלאה המקורית העליונה, אלא לאה נמוכה, נקראת לאה קטנה. ועל לאה זו נאמר דור המדבר. עכשיו, אותה לאה היא מקבלת את האור שלה מרחל. אבל כיוון שרחל היא נמצאת באחור, אז היא לא דומיננטית במדבר, כי היא קרה בארץ ישראל. אז במדבר בינתיים מאירה לאה דור המדבר. וזאת לא לאה העליונה, אלא לאה תחתונה. לאה תחתונה שכמובן קשורה ללאה העליונה, אבל זו לא אותה לאה, זו הערה ולא אור. רחל נקראת אור. אותה לאה של המדבר נקראת הערה בלבד. זה מה שמתאה בעצם את האנשים שחיים באותה תקופה. כיוון שיש להם השגה של קדושה כלשהי, הם חושבים שהם השיגו את האור הגדול. למרות שהאור שהם משיגים הוא דווקא אור קטן, ובגלל זה הם משיגים אותו. וזה מבלבל. לעומת זאת, האור שנמצא בארץ ישראל הוא האור הגדול, זה כבר לא הערה, ולכן אין השגה. ולכן כשנכנסים לארץ ישראל במצב רוח כזה, רואים רק חושך. לא רואים אור. לכן ככל שהדברים גדולים יותר, רואים פחות. ככל שהדברים קטנים יותר ומושגים לאדם, חושבים שרואים יותר. וכך מסביר הארי הקדוש את ההבדל בין יוצר אור ובורא חושך. שלעולם היצירה הוא שייך את האור, למרות שעולם היצירה נמוך, ולעולם הבריאה שהוא גבוה מאוד, הוא שייך את המושג חושך. דווקא בגלל היותו גבוה. אז גבוה ונמוך, השגה ולא השגה, זה דבר סובייקטיבי לחלוטין, ואל תחשבו שבגלל שאתם משיגים דבר, הוא בעצם בגודל. זה דווקא בגלל שהוא קטן. אז לא להתבלבל. ועוד יש לדרוש, כי תרן לוחות לזלו לתורה דסיני. שני לוחות הלכו להר סיני, רוצה לומר ששם ניתנו הלוחות לישראל. הלכו, פירושו של דבר, הגיעו למדרגה של מימוש, של גילוי. הר סיני באותה שעה פעל לתרגם את המימד האלוהי למימד מתקבל באנושות. כלומר, צמצום גדול מאוד. מיד כתוב התהום כל העיר עליהם, דהיינו כי הזדעזע כל עלמא, נזדעזע כל העולם במתן תורה, אצלנו בפשט זה בראותינו את רות ואת נעמי, כאן בזוהר הקדוש, רות ונעמי, הבנתם? זה בעצם שתי תורות, שתי בחינות, שני לוחות. ולכן יש זעזוע של כל העולם, כשרואים בעצם את העולם הבא הולך בד בבד עם העולם הזה. זה מה שקרה בהר סיני. עצם המפגש בין העולמות, זה מפגש בין רות לבין נעמי. וזה ראשי תיבות שלהם זה נר. כלומר, כשהעולם הבא נפגש עם העולם הזה, אז יש זעזוע בעולמות, ולכן הייתה רעידת אדמה במתן תורה. רעש אדמה גדול. כל העולם הזדעזע בגלל המפגש הגדול הזה, ששמיה וארעה, השמיים וארץ, התנשקו. הדאוד הכתיב זה שכתוב וכל העם רואים את הקולות וגומר. וירא העם וינועו, שנזדעזעו מן האש הגדולה. האש הגדולה זה בעצם החיבור בין נעמי לרות. וכשהן הולכות יחדיו, זה לאו דווקא בפשט של המושג, שאתה רואה שתי נשים נכנסות יחד לבית לחם, אלא שהעולם הבא והעולם הזה הולכים יחד. וזה בעצם זריקה למה שיהיה לעתיד לבוא. שכשהעולמות ייפגשו, זה יצמצם את כל מה שהיה ביניהם. אז השורש והתוצאה יהיו בעצם יחד. לא לשכוח שבינה זה נשמת כל המדרגות התחתונות של העולם הזה. כלומר, במובן הזה אפשר לקרוא לבינה קטר. זה קטר של זון. לא לשכוח את זה. ולכן מהקטר עד המלכות יש בעצם צמצום למדרגה אחת. שורש נוגע בתוצאה. ואמרו מה שאמרו, הזאת נעמי מפרש בניחותה, דאי ונעימו דאורייתא. כלומר, זאת לא שאלה, הזאת נעמי, כן, זה בפשט, אלא העולם הבא מתחברת עם זאת. עולם הזה. הזאת, נעמי. כלומר, נעמי מצאה את התרגום שלה כדי לרדת לעולם הזה, בדמותה של רות, שהיא שורש מלכות ישראל. היינו שאמרו, זהו נעימות התורה. כלומר, מתי התורה היא נעימה? כשלתורה יש מלכות. ואם אין לתורה מלכות, אפילו לתורה אין תורה. ולכן דרכיה דרכי נועם, מה זה דרכיה? לפחות שניים. הדרך העליונה והדרך התחתונה של המימוש. דרכי נועם. ומי זאת נועם? נעמי, זאת הבינה. ונועם היא סוד הבינה, שמספר נועם עם הכולל הוא קסה, אתם זוכרים? 161, אהיה במילוי יודים, בינה. אהיה זה בינה, עכשיו אתם מבינים למה אהיה זה גם בכוונות קטר. כפי שהסברתי עכשיו בשיעת הדשמיה, קטר זה גם ראש זה. כלומר, העולם הבא זה קטר חוכמה ובינה, והעולם הזה זה בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. שש מדרגות והשבת. זה נקרא עולם הזה. זה נקרא עולם הבא. עכשיו, המתווך הראשון בין העולם הזה ובין העולם הבא זה שתי הספירות האלה. נכון? כי הכל יורד בצורה של ספירלה, אתם זוכרים? לכן, זה נקרא כתר. למרות שהוא בינה. לכן השם שמופיע כאן הוא שם אהיה, וכשאתה ממלא את האהיה ביודין, שזה בעצם השורש העליון, אז אתה נמצא עכשיו בשם קדוש שנקרא קסה 161, והוא בעצם המדרגה של בינה 6 ועוד 2, 8. היא השמינית. ולכן היא הנשמה נשמת וו קצוות. הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, וו קצוות. והמלכות שמגלה את הכל. נעמי נמצאת כאן, ורות נמצאת כאן. וכשההי הראשונה של שם הוויה מתחברת עם ההי האחרונה, אז נאמר ותלכנה שתיהן יחדיו, וברגע שהעולם הבא יורד לעולם הזה, רות הופכת להיות רות פלוס ה, תורה. וזה בעצם מקור התורה הוא אבא, למרות שהמקור נמצא באבא, אבל הוא מופיע באמא. אבל משם אין אנחנו יכולים לקבל עד שנמסרה התורה לבינה נקראת נועם. באבא יש מחשבה, אבל זה עדיין לא מתממש. זה פוטנציאלי עוד יותר עמוק, זה נקודה. נקודת היש הראשונה, אבל עדיין לא בהתגלמות, כיוון שהחוכמה היא יותר קשורה לצד הזכר, ואנחנו, כדי לגלות כל דבר, חייבים לעבור דרך הנקבה.
לאומי שהיא בבחינת כתר יורדת למלכות
או הפוך, המלכות עולה. כל פעם שאנחנו אומרים שמדרגה עולה, היא רק הולכת לקבל את התנועה, את מה שקורה בעולם העליון, אבל היא לא נשארת שם, זה לא אידיאל, ולכן כל התנועות הן אך ורק ממעלה למטה. אין תנועה אחרת. גם כשכתוב בזוהר שמלכות עולה לבינה, היא לא עולה, היא פשוט מקבלת עכשיו מהמדרגה עליונה. כמו שאומרים שאדם עלה בקדושה, הוא לא עלה לשום מקום. אלא שהקדושה עכשיו מתגלה בו יותר, בגלל שהוא הרחיב את הכלים שלו.
זאת אומרת שבעצם כשאומרים עולה, זה אומר שהיא נפתחת לקבל את כל מה שיש מהמדרגה העליונה.
זה מה שאמרת עכשיו, נכון. פירוש הפסוק המובא להלן, נעלמתי דומיה. פירושו, שהרגלתי את עצמי כל כך בשתיקה, עד שנעשיתי אילם. כאילם. למה צריך להיות אילם? מה זה נעלמתי דומיה? אז יש מדרגות באילמות הזאת. האילמות מצד אחד היא שלילית מאוד, כי היא בעצם מונעת מהגילוי הפנימי, מצד שני היא נחוצה מאוד, כיוון שלפני כל דיבור חייבת להיות שתיקה. אותה שתיקה אינה שתיקה של דומיה בלבד, אלא שתיקה שיש בה דיבור גדול, אבל בשקט, בצורה אחרת. כמו הזוהר שאנחנו לומדים. עצם זה שעכשיו פתחתי את הפה ואני מדבר עכשיו ואני מסביר, זה כבר לא זוהר. זה כבר הקדמה. אם הייתי בזוהר האמיתי, הייתי שותק וגם אתם הייתם שותקים, והיינו מדברים דרך מחשבה. עצם זה שעכשיו אנחנו מתרגמים את הכל דרך דיבור, זה כבר התלבשות. לכן הורדנו את המדרגה למדרגה אחרת. צריך להבין את השתיקה, ולא רק את הדיבורים. מה זה נעלמתי דומיה? פירושו שהרגלתי את עצמי כל כך בשתיקה, עד שנעשיתי כאילם, החשיתי מטוב, כי שתקתי מלדבר גם דברים טובים וניחומים. אז כשצריך לדבר, חייבים לדבר. אבל רוב הזמן צריך לשתוק. ולא כמו שאנחנו בעולם הזה עושים, רוב הזמן מדברים ולפעמים שותקים. אז מי שמדבר יותר מדי בעולם הזה, כן, צריך לדעת איפה המינון הנכון וללמוד אותו. פן ברבות הדברים אצעק ואתרעם. כי מי שמדבר יותר מדי, בסופו של דבר, צועק ומתרעם, ובעצם מאבד את הריכוזיות שיש בו. אמר שאם היו מתקיימים הלוחות הראשונים, היו לומדים עמקי סודות התורה בלי תורח בלעימות הבינה שקיבלה מן החוכמה. כן, המשבר הראשון של הלוחות, שבירת הלוחות, הרחיקה את המודעות האנושית מן המקור. אבל על ידי חטא העגל מיד איתמר, מיד נאמר בשני הלוחות, וישבר אותם תחת ההר, כי פרח התורה איתם מתאמן. פרחו אותיות התורה משני הלוחות בזמן חטא העגל. כלומר, היושר עזב את העיגולים. הכיוון עזב את התנועה המעגלית. כשכיוון עוזב תנועה מעגלית, התנועה המעגלית נפסקת. היא לא מתקדמת יותר. היא הופכת להיות עגולה, כי זה הטבע שלה, אבל כמו דיסק שטוח. אין לה יותר התקדמות. לא כמו שציירתי כאן ספירלה. עצם זה שיש ספירלה, זה אומר שיש קו מנחה שזורם באמצע. הוא נותן להתפתחות הזאת. אם לא הייתה תנועה כיוונית, הדיסק הזה היה מסתובב סביב עצמו. זה מה שקרה בחטא העגל, ולכן לא הבנו את המנגנון היושר הפנימי שהוא בעצם סודות התורה. לכן קשה לנו ללמוד היום, ורוב האנשים פוחדים מהדבר הזה. כיוון שזה אובדן היושר. צריך לחזור למדרגה של לוחות ראשונים, צריך לקבל בעצם את הפנימיות, את הכיוון האמיתי של הדבר. הוא נקרא משה. וברגע שאין דעת, משה הוא הדעת, אז אין כיוון. כי זה משה האיש, לא ידענו. זהו, לא ידענו. מה זאת אומרת לא ידענו? אין דעת. כי שמה, שהוא בעצם הגאולה, שם הוויה במילוי אלפין, זה משה רבנו. המה זה שייך למשה. כי זה משה האיש, לא ידענו מה. שמה היה לו. וברגע שאין שם מה, אין גאולה. ולכן מסתובבים בצורה של עיגולים. על ידי זה נתייקרו אבני הלוחות על ידיו של משה ונפלו. כלומר, התגשמו.
אתה מפרש את המילה נתייקרו?
כן. התגשמו הלוחות והפכו להיות בעצם אבנים יקרות אמנם, אבל אבנים שיש להם משקל, ולא אבנים שיש בהם חופש של אב ובן. ולכן הכל נפל. אי אפשר כבר להחזיק משקל כזה. מכאן שהלוחות היו מחזיקות את עצמן. היו מושכות את האדם לכיוון של התרוממות. אבל ברגע שאתה מרוקן את התורה מהתוכן שלה, התורה הופכת להיות עול. כלומר, רק חוקים יבשים חז ושלום שמעייפים את האדם, ואתה לא רואה בתורה הזאת חופש אמיתי, שאתה עובד בעצם את החופש הגדול. אלא אתה כמו עבד. אמרתי שלשום בערב, נתתי שיעור בבית וגן, לקבוצה של חרדים. לא הייתי אמור לדבר, אבל ביקשו ממני לדבר. אז אמרתי להם שאחת מהסכנות בתורה זה לעבוד את השיטה ולא לעבוד את השם. לעבוד את המצוות ולא לעבוד את השם. ושצריך להיזהר מאוד מעבודה זרה בסגנון כזה, כי היא מסוכנת ודקה יותר. ואז, ואמרת השכינה, אני מלאה הלכתי, דהיינו לתורה דסיני, להר סיני, אומרת השכינה, אני הייתי מלאה במוחין דגדלות של חוכמה, בינה ודעת, כלומר, כל מה שאמור לרדת. זה יקו, יוד והה והוו. זה האותיות הראשונות, יוד בחוכמה, ה בבינה, וו בזירנפין. חסר לנו רק את רות, את הה האחרונה. אז כל זה נקרא יקו, יוד כיוו. זה מה שהגיע בהר סיני. ירדו שלוש אותיות, גמטריית טל, נכון? כשממלאים את זה. וחסר בעצם רק את האות האחרונה שיהיה. אחד מסודות התלה של יציאת מצרים. זאת אומרת שהתלה זה לא סתם, אלא זו הקרבה. הקרבה מלשון קרבה, לקרב, ולא סתם להקריב את התל עם ההה האחרונה. וזה התיקון. ולכן אלוהי מצרים זה התלה. כלומר, יש שם נגיעה כלשהי ברעיון, אבל משום מה הרעיון הזה לא מתממש. ואנחנו, בני ישראל, עם ישראל, צריך לממש את הרעיון הזה שנולד במצרים, אבל לא התממש שם. לא יכול היה להתממש שם. כלומר, מה שחסר בעצם זו המלכות. לכן התורה הגלותית היא חסרה רק דבר אחד, מלכות. אבל זה הדבר המשלים, ההכרחי. ובלי מלכות, התורה היא שמיימית. ואם התורה היא שמיימית, לא רק שאתה לומד תורה שמיימית בלבד, אלא שאתה מנתק בלימוד הזה את הקדוש ברוך הוא מהעולם. ולכן כל תורה שאנחנו לומדים צריך לכוון. לא סתם אני אומר לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה. הכוונה היא שאני מביא את כל התורה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו לכיוון של מלכות. זה אומר שאני מכוון עכשיו בלימוד שלי שמחר במדינת ישראל המלכות תהיה יותר מלאה מהתוכן הפנימי האלוהי. שנהל מדינה כאן למטה לפי אותם ערכים של העולם הבא. רות עבור. וכאן ואתה אחר חטא העגל נאמר וריקם השיבני השם. כי על ידי חטא העגל נסתלקו ממני המוחים של יעקב. ברגע שחז ושלום יש חטא העגל, אין כבר direction, אין כבר כיוון, אז יעקב בורחות וההה נשארת לבדה, וזה נקרא ריקם השיבני י' כו' כ'. י' כו' כ' מופיע פה בתפארת, וכשהמלכות אינה מלאה בי' כו' כ', היא חסרת מוחין. האישה מתייבשת בלי בעלה. כשארץ ישראל מתייבשת, זה אומר שאנחנו צריכים להוסיף תורה פנימית. לשד, מים. זה לא סתם. כל התופעות החיצוניות הן תוצאות של תופעות פנימיות. ולכן זה אומר דרשני. זה אומר בקש אותי. דרשני זה לא סתם ביטוי בעברית, אלא תדרוש אותי. מה חסר כדי למלא את המים האלה? לא סתם לסגור ברזים, אלא להוסיף מים. ואיך מוסיפים מים? על ידי עומק התורה הזו. ונשארתי רק עם אות ה' שלי בלי, כן, המוחין, וזה נקרא אילם. כלומר הלכו האותיות העליונות של י' וה' אילם פלוס י' וה' זה אלוהים אלוהים בלי י' וה' זה אילם זאת אומרת שגם לבינה קוראים בשם אלוהים אתם זוכרים אז אם אתה מוריד את ה-י' ואת ה-ה' את המוחין דגדלות ואם אתה כותב גם כמלוהים עם ו' כמו שהמחשב דורש ממך אז זה יק בכלל ולכן נשאר אילם משם אלוהים וזה חשוב מאוד להבין את הסוד הזה כי מי שלא ממלא את התוכן של דיבורו של חייו במוחין אז הדיבור שלו הוא דיבור שסטרילי לא מביא ילדים טיפה של זרע שאין לה י' וה' אינה יכולה להוליד טיפה של זרע שיש בה י' ה' מולידה מביאה חיים לעולם הוא מפרש כי מלאה היא אותיות מלא י' כ' אתם רואים שזה אותיות אלוהים שהם המוחים בחוכמה ובינה שם סוד י' כ' שמקבל את השכינה על ידו ו' דזירנפין ואומרת כוחען ואתה אחר חטא העגל פרח מיני מלא י' כ' דאי הוא י' כ' ו' פרח ממני מלא י' כ' זאת אומרת שנעלמתי בגלל שי' כ' דום דומיה דום י' כ' אין י' כ' אז נעלמתי נעלמתי באלף הפכתי להיות אילם מי שרוצה לפתוח את הפה שלו חייב למלא בעצמו מוחין דגדלות בלי מוחין דגדלות הדיבור שאתה מוציא של... מהפה שלך הוא טיפש זה דיבור שאין לו שום תוכן זה סתם להשמיע את הקול שלך כדי שישמעו שאתה מדבר ולפעמים עדיף שלא ישמעו כי רואים כמה אתה טיפש כשאתה פותח את הפה גם אם לא רוצים לבייש אותך אז לא אומרים לך כלום שהם י' כ' ו' רוצה לומר כי זה אירנפין שהוא סוד ו' נקרא מלא לפי שהוא ממלא את המלכות במוחין שהם סוד י' כ' והשתערת ה' יחידה ונשארה השכינה שהיא ה' האחרונה דשם הוויה יחידה דהיינו אילם בלי קול בלי פנימיות, בלי תוכן של זירנפין שהוא האות ו' כמו שנאמר נעלמתי בגלל שיש דום לאותיות י' כ' דומיה שהיא אותיות דום י' כ' שנסתלקו ממנו המוחים של חוכמה ובינה שהם סוד י' וה' שזה אצלנו 15 לחודש כל חודש כשהירח מלא שזה הופך להיות לבנה זה רק ב-15 לחודש 15 בגמטריה זה י' וה' זאת אומרת שמה שקורה בעולם, כפי שאמרתי לכם קודם, שוב עכשיו, כל 15 לכל חודש, כל האנרגיה של החודש מופיעה. למה? כי עכשיו יש מוחים. אתה רוצה לעשות משהו בחודש הזה, גדול, תעשה את זה שם. הכי טוב. כי המוחים מלאים. הירח זה רק ביטוי גשמי למילוי המוחים. ולכן אומרים לנו חכמי הקבלה, עדיף להתחתן בתאריך הזה. שאז יש בעצם בחתונה הזאת תוכן, ולא סתם זוג שבגלל שהם נמשכים אחד לשני מבחינה פיזית, אז הם מתחתנים, שזה ריק מתוכן. החשיתי מטוב, דאי הוא וו, שגם אות וו דזירנתי, הנקרא טוב, הסתלק ממני ונשארתי בלי מוחים. אז המוחין הם בעצם הנשמה של כל דבר. דבר אחר, פירוש אחר על מה שכתוב, התלכת שתיהם, רומזות על גוף ונפש, אותו דבר, הנשמה והגוף של האדם התחתון. נעמי כמובן היא הנשמה, ורות היא הגוף. לאן אתר אזלו, אנה הם הולכים יחד, משיב לבית קברה, לבית הקברות. למה הולכים לבית הקברות? כי זה בעצם הכיוון שהעולם הזה שאחרי שנפל בחטאו של אדם הראשון אז בעצם המוות שולט בכל מקום כל אחד מת שהרי אנחנו מתקדמים כל רגע יותר ויותר לבית הקברות המוות זה לא יש ופתאום אין. המוות זה התקרבות. כל רגע מלאך המוות שולט בכל רגע. עכשיו אתה מת מהרגע שעבר ונגמר, ואתה מתקרב יותר ויותר לקבר. אז זה דבר מאוד טראומטי, זה גדול מאוד. אנחנו חייבים להפוך את המנגנון הזה. להפוך את התנועה הזאת לתנועה של חיים. כי אם אנחנו מקבלים את זה בלי לזוז, זה אומר שאנחנו משלימים עם העובדה שחז ושלום יש כוח שהוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמו זה החיים, שורש החיים, אין סוף ברוך הוא, ואתה אומר לי שאתה מתקרב כל רגע למוות, אז מה? אז מי שולט פה? הקדוש ברוך הוא או מלאך המוות? זה לא ייתכן חז ושלום. לכן המוות זה חילול השם. כי אתה אומר שהמוות הוא המנצח. אז חייבים להפוך את המנגנון הזה. לא צריך להשלים עם הרעיון הזה שהולכים למות. כל רגע. בשביל זה צריך למות לפני שמתים. מה זה אומר? זה אומר שאני צריך להפסיק לחיות חיים חיצוניים בלבד, אלא למות מבחינה חיצונית כדי להיפגש בחיי עם עצמיותי, עם החיים האמיתיים. זה אומר שאני צריך להיות מסוגל ואמיץ מספיק כדי להפסיק כל רגע את החיצוניות שלי כדי לגלות את הפנימיות שלי. לפרק כל רגע את המשכן שלי כדי להתחיל ללכת ולהתחדש. ואם אני לא מסוגל, אז אני בעצם חי בהתיישנות. שינה זה גם לשון ישן, לא רק ישן, אלא התיישנות. אתה מתיישן, אתה מזדקן. וכשאתה מזדקן בעצם זה אומר שלא למדת שום דבר. ילד שמזדקן זה בגלל שהוא לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא זקן, שהוא נופל. ולכן אמא מסכנה בגלל שהילד מזדקן. אם אתם רוצים תכתבו על זה שיר. כי גוף התדן והתרכב, הגוף נידון בדיני חיבוט הקבר ונרכב, שאז נגמרים עונשי הגוף. נפש יתמר בה, הנפש נאמר בה, ותגל מרגלותיו ותשכב, שיורדת לשכב בקבר בעצמות הגוף, בסוד הבלה דגרמה עד תחיית המתים. עד התיקון. תחיית המתים זה התיקון. אם אני מצליח להחיות אותך, אני כבר גורם לך למנגנון של תחיית המתים בתוך הרוח שלך, בתוך הנפש. לכן חייבים לצאת משיעור אופטימיים. אם אתה יוצא משיעור פסימי, אז השיעור לא רק שהוא לא הוסיף לך חיים, אלא הוא הוריד ממך חיים. ולכן זה מסוכן מאוד. שיעור אמיתי זה נתינת מוחים. זהו. זה מה שאמור להיות שיעור. הוא מזריק בהזרקה מוכין לאדם בצורה מאוד מאוד מדויקת. לא יותר מדי, כי יותר מדי האדם מתעבר. וזה מה שקורה למרגלים, שהם רואים יותר מדי אור, ובמקום לראות אור הם כבר רואים את ארץ ישראל כחשוכה, למרות שהיא שורש האור. ואחרי זה אתה נותן משקל רק לדברים שהם בגדר של הערה דווקא. כלומר, הדברים הקטנים יותר, שם אתה רואה את האור הגדול. כמה שמעתם שבחוץ לארץ התורה הרבה יותר מוחשית. מרגישים שהתקרבתי דווקא כשיצאתי, כשהייתי בארץ לא עשיתי כלום, עכשיו שאני בלוס אנג'לס, אני התקרבתי לקהילה. כן.
חיזו.
אז מה זה החיזו הזה? זה פשוט הערה. זה לא האור. אבל ההערה, בגלל שאתה אדם קטן, זה כנראה שם אתה רואה את האור. קם סבא אחד, קם זקן אחד, סבא, מהנשמות שבאו מגן עדן לשמוע ולגלות סתרי תורה לרבי שמעון ולחבריו. הלוואי עלינו. כן, כשאדם עוסק בתורה הזאת, אז באות נשמות כעיבור, ונכנסות לתוך הנפש של האדם, ומדברות במקומו. האדם הזה הוא בניוטרל. זה כמו במכון. אומרים לך, תישאר על ניוטרל, אל תזוז, ואתה מרגיש שהכל זז, אתה לא יודע מה קורה, אתה מפחד. כן. דווקא בגלל שאתה בניוטרל, אז עושים לך כל מיני דברים, הגלגלים זזים לבד, יש כל מיני פעולות, ואתה שואל את עצמך, לאן הרכב ילך? אני כבר לא שולט. אז מדי פעם צריך לשחרר. אתה לא שולט. ולכן יש מדרגה פנימית שנכנסת בך, והיא מניעה אותך מבפנים. זה נקרא עיבור נשמה. אותן נשמות שיורדות מגן עדן, כדי להשלים בעצם את החיסרון שהיה לאותן נשמות גם, וגם לעזור לעולם הזה לחדש חידוש חדש. אז אותה נשמה של אותו זקן, אמרה לרבי שמעון בר יוחאי, בוצינה קדישה, אתה מאור הקדוש, חזור בך, ממה שאמרת שנעמי ורות רומזות על גוף ונפש. אני לא מסכים איתך. אומרת הנשמה לרבי שמעון בר יוחאי. אמנם אתה בוצינה קדישה, כן? אבל רות זה לא גוף, אלא אורפה היא הגוף, אבל היא כבר לא פה. אורפה רומזת על הגוף, אבל רות היא הנפש. זה כבר חלק מהנשמה, רות. אל תקרא לגוף. היא שותפה של הגוף. כן? והיא עכשיו שותפה גם של הנשמה. כלומר, מה הפונקציה הכל כך גדולה שבנפש? שהיא גם בגוף וגם בנשמה. כלומר, מי עושה בעצם את החיבור בין הגוף לבין הנשמה? הנפש. אתם איתי? אם לא הייתה נפש, הנשמה מעולם לא הייתה יכולה להישאר בגוף. מי שמשאיר את הנשמה בתוך גוף זה הנפש. והנפש יודעת להתלבש במדרגות הנמוכות ביותר של הגוף, כלומר בדם שלו ובכל העורקים, והיא זורמת ומביאה את הנשמה לכל הפינות. במילים אחרות, מי הכי גבוה בעצם בנשמה? הנפש. היא הסוד הגדול. עובדה שכל השאר לא יכולים להגיע למדרגה להתלבש בחומר. כלומר, מה שהרב קוק מכנה הקדושה שבטבע, זה דווקא החלק הזה הנמוך שנקרא נפש. מבחינתנו, מבחינת הספירות, זה נקרא מלכות. איפה שורש המלכות? הכי גבוה. מכל הספירות. במדרגה שאין אפילו השגה בה. רשע דלית ידע. ובגלל שהיא כל כך גבוהה, אתה שאתה עיוור, איך אתה מכנה את המלכות? לת לה מגרמה כלום. טוב, זה לא נכון. עובדה שלעתיד לבוא, איפה נמצאת המלכות? באיזו קומה? עטרת בעלה. זה לא שנותנים לה איזה צ'ופר על כל הסבל שהיה לה. מחזירים אותה למקום האמיתי שלה, שהיא דומיננטית על כל המדרגות. אז מה קרה במשך כל ההיסטוריה שאתה קינית אותה ריקה שאין לה כלום מעצמה? זה פשוט מאוד, כי האור שלה כל כך גדול, כמו שאמרתי קודם, על ארץ ישראל, שמבחינתך הלט לה מגרמה כלום. אבל אתה מדרגה שאין לה כלום, לא המלכות.
ככה אפשר צריך להתייחס לירח גם?
כן, והיה אור הלבנה כאור החמה. זה המקור שלו. הרי הירח הוא לא חסר כמו שהוא היום. ויעש השם את שני המאורות הגדולים. אז מה קרה פתאום? את המאור הגדול להעיר ביום, ואת המאור הקטן, אני לא מבין. תוך פסוק אחד אמרת לי שני דברים שונים. לפני רגע זה היה שני המאורות הגדולים, עכשיו אתה אומר לי מאור גדול, מאור קטן. תחליט? נכון. אז במקור זה גדול. רק שזה יורד לעולם הזה ואתה לא מסוגל לקלוט, אתה חושב שזה קטן. לכן אל תכנה את רות שהיא שורש המלכות, קטנה או גוף, לא. זה נפש, הנפש שמסוגלת והיא נפש להיכנס לתוך הגוף. ושוב אני חוזר ואומר, מי שמסוגל בחוכמתו לרדת למקומות הנמוכים ביותר, הוא הגדול. זה שנשאר מקיף ולא מסוגל להיכנס, זה דווקא מתוך חולשה. לכן צריך להיזהר מאוד. דווקא בגלל שהדברים הם גדולים, הם מסוגלים להיכנס. ואם יום אחד יש לך ילדים קטנים ואתה רוצה לחנך אותם לתורה, אל תיקח מורה קטן, שהוא קצת יותר גדול מהבן שלך. קח מורה עצום, הכי גדול שיש, שהוא מסוגל להיכנס לילד הכי קטן, למוח של ילד שהוא עדיין סגור. זה הסוד הגדול. והבעיות זה בגלל שאתה לוקח ילד בכיתה ב', בגלל שהוא קצת יותר גדול מהבן שלך, ללמד אותו תורה. אתה טיפש. לכן צריך להיזהר מאוד. השותף האמיתי, גם של הנשמה הגדולה וגם של הגוף הנמוך, זה הנפש. נכון. בגלל שהיא בתוך הגוף. לכן בגלל שהיא מסוגלת לחטא, רק היא מסוגלת להתקדמות. כלומר, רק מי שמסוגל להתקדם, מסוגל ליפול. זה מובן, נכון? אבל זאת ה... זה התנאי. אתה לא יכול להתקדם אם אתה פוחד מנפילות. ואם אתה רוצה להישאר סטטי, אז אף פעם לא תהיה בן אל. שותפו דילה, נעמי, השיתוף של הנפש היא נעמי הרומזת על נשמת החיים שהיא הנשמה מבינה. מחלון, מי זה מחלון? הבעל, רוחה. מחלון רומז על הרוח שהוא מזה אירנפין. הוא פרש יותר גופה דאי אורפה, הגוף נקרא אורפה. אז אל תגיד על רות שהיא הגוף, אומרת אותה נשמה של אותו זקן שבא מגן עדן כדי לחדש חידוש בעולם הזה בשיעור של רבי שמעון בר יוחאי. אז לכן קוראים לה עורף, מלשון אורפה, אורפה עורף לגבי הנשמה. הגוף חזר אורפו כנגד הנשמה. כלומר, הגוף והנשמה הם ברוגז. מה מחבר ביניהם? הנפש. אין נפש, אין חיבור בין הנשמה ובין הגוף. לכן צריך מאוד 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 להיזהר, לשמור על נפשו. הנשמה לא חוטאת. הגוף לא חוטא. אז מי חוטא? הנפש, שמחברת בין הגוף ובין הנשמה. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא באותו מדרש גמרא, שהגוף טוען, אני לא יכול לחטוא, אני בקבר, שמו עליי אבנים כאילו אני זז. מה, אני יכול לזוז? בחיים לא זזתי, אני סתם בובה. הנשמה שהייתה בתוכי, היא חוטאת. הולכים לנשמה, אומרים לנו, אז את חוטאת. אומר, אני חוטאת. אז מה זה כל החיים של האדם הזה? הוא אמר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה, אני לא יכולה לחטוא. על מה אתה מדבר בכלל? תראה, אני עכשיו חוטט, רק כשהייתי בגוף חטאתי. אומר הקדוש ברוך הוא, תכניס את הנשמה בתוך הגוף. כלומר, מה החיבור? נקודה אחת של דבק, נפש. זה מה שבעצם גורם לחיבור של הנשמה העליונה לבין הגוף הנמוך. הבנתם את זה? כמה זה בגמטריה נפש?
430.
430. מה זה 430? מה? מה? יש מספר של משהו. למשל שקל. למשל. כן, שקל.
דמים.
כן, שקל מנפש.
מה זה שקל? שקל זה חיבור ביני לבינך. בוודאי. מה מחבר בין האנשים? זה הדבר הזה. זאת אומרת שהנפש היא תמיד מחברת בין מדרגה למדרגה. יש עוד הרבה מדרגות, אבל גיליתי לכם רק אחת. של מה שזה אומר נפש. נפש זה נקודה של הדבקה. אסור לזלזל במדרגה הזאת. אנחנו חושבים שנשמה, מיד אנחנו עולים גבוה. גוף, גוף, הכי נמוך. לא. גם אחרי שהאדם מת, מה ממשיך להיות הקשר? אותה מדרגה. שלעתיד לבוא, כשהחלקים העליונים של יחידה, חיה, נשמה ורוח, ירצו לחזור בתחיית המתים, את מי הם פוגשים שוב פעם? את הנפש, שנשארה עכשיו רק נקודה ממנה, מעל הקבר, מעל העצמות. ובתוך הקבר יש גוף. כלומר, מי אחראי על תחיית המתים? הנפש, עוד פעם.
כמו יסוד.
מדרגה עליונה מאוד, כמו יסוד. מדרגה עליונה מאוד, הנפש. אסור לזלזל בה. אל תחשבו נשמה, נשמה, גוף, גוף, נפש. נפש חיבור בין שניהם. כן.
איפה אנחנו מתייחסים לנפש הזאת ביומיום?
הנפש הזאת ביומיום זה מה שאנחנו עושים.
מתפללים.
מה?
לנשמה אנחנו מתפללים או מתייחסים, זאת אומרת, אולי נשמה
וכו'. עצם זה שאתה עושה.
איפה אנחנו מאכילים ואת הנפש, איפה אנחנו מתייחסים?
עצם זה שאתה מסוגל לאכול, מי אוכל? הנפש שבתוך הגוף מאפשרת לך בכלל לזוז ולגרד עכשיו את הזקן.
אוכל נפש.
כל דבר זה אוכל של הנפש. אוכל נפש בלבד. אין משהו אחר. אתה עכשיו שואל שאלה, מגרד את הזקן, מי עושה את זה? הנפש שלך. אתה לא יכול לזוז, הגוף שלך לא זז. הנפש בתוך הגוף פועלת. אז מה יש בנפש? גם עליונים? וגם תחתונים. כלומר, יש לה הכל בגלל שהיא מתווכת. רק מי שמתווך יש לו את הצד של המוכר ואת הצד של הקונה, נכון? אחד לא מכיר את השני בכלל. לכן תפעלו על הנפש, חזק מאוד. אם לא אתה שפן. כן. בורא נפשות רבות וחסרונן. אני לא צוחק, למה אתה מחייך? אתה אומר לי שאתה רציני. טוב, אז אני מקבל. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת. כלומר, מה משלים חסרונות בעולם הזה? רק הנפשות. להחיות בהם. רוצה לומר...
הנפש של ישראל.
הנפש של המשרד זה המלכות. זה המלכות. אמרתי לכם, תורה בלי מלכות לא מתחברת לעולם הזה. זה יסוד כיסא השם בעולם. יסוד. רוצה לומר, הנשמה מעוררת את הגוף ליראת השם. נכון, זה אותו טקסט שלמדנו שבוע שעבר? אבל זה שיעור אחר, לא? והוא אינו שומע לה. ורמז לדבר מה שכתוב ותשק עורפה לחמותה. חזרה ממנה נפש התדבק בה בנשמתה, הנפש נדבקה בנשמה, כמו שכתוב ורות דבקה בה. כלומר, מה זה שרות דבקה בנעמי, בנועם העליון? כי היא כל הזמן קשורה. אז איך היא עושה את זה? פלא פלאות, החלק היחידי שמסוגל להיות דבוק לחלק הכי עליון וגם לחלק הכי תחתון. איך קוראים לה? רות, עבור. רק אצל רות עוברים. והגם שהנפש יש לה שייכות עם הגוף, הנה, עם כל זה היא משתתפת עם הנשמה לקיים את המצוות בתפילה ורצונה הטוב. כלומר, מצד אחד היא עם הגוף, מצד שני עם הנשמה. והיא עושה את התיווך ביניהם. וכל שכן שהרוח דבוק עם הנשמה. בוודאי, אבל הרוח לא נכנס לתוך הגוף כמו שהנפש מחוברת לדם. כי נפש האדם בדם. הדאו דכתיב זה שכתוב כי אל אשר תלכי אלך. דהיינו פיקודים דעשה. מצוות עשה, הליכה, התקדמות, חיובי. ובאשר תליני עלים, פיקודים דלא תעשה. כלומר, שמירה ממצוות לא תעשה. שמירה מעוונות, שמירה מטעויות. מה עושה בעצם הנפש? היא רוצה כל הזמן להיות נאמנת למי? לנשמה הגדולה. אבל איפה? בתוך הגוף. בעצם הנפש היא השליח של הנשמה בתוך הגוף שמסתיר את הכל. אם אתה לא מגלה את זה, אז אתה כל הזמן תדבר או על נשמה לחוד ועל גוף לחוד. ואתה לא תבין מה מקשר, מה מחבר ביניהם. על זה נאמר, רופא כל בשר ומפליא לעשות. על מי מדברים? על הנפש. תכתבו מעל לברכה הזאת, שכשאתם יוצאים מהשירותים, כן? חוץ מהכבוד, תכתבו שזה מיוחס לנפש. מה זה רופא כל בשר ומפליא לעשות? מה כל כך פלא? שהחלק העליון הזה שנקרא נשמה נכנס לתוך גוף כזה מלא חורים ונקבים. מה זה הדבר הזה? נפש. אשר יצר את האדם בחוכמה. מה זה יצר האדם בחוכמה? נפש. שנאמר וכולם בחוכמה נפש עשית. זה עשייה, נפש זה עשייה. אם יש את נפשך,
רצון,
נפש. כלומר, כל מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מדברים על נשמה בכלל, דיוק, שיוצא מהשיעור הזה עכשיו, נפש. ברות, מלכות. ורומז על שביטת לא תעשה, אותם מצוות לא תעשה. כלומר, אומרת הנפש לנשמה, מה שתעשי אני הולכת איתך. ומה שאסור לעשות אני גם הולכת איתך. ואני מנסה לשדר את זה לגוף. דבר אחר, נשמת הצדיק אומרת אל השכינה, אותו נשמה של צדיק זקן, כי אל אשר תלכי אלך, דהיינו בגלותה, גם כשאת במצב גלותי, אני הולכת איתך. אלך עמך לגלות, בגלות, דהית מרבה שנאמר השכינה הוא בפשעיכם שולחה עמכם, דהיינו הגלות. אז מי הולך עם מי בגלות? הנפש עוזבת את הגוף בגלות. כלומר, מה זה גלות?
נשמה ונפש.
גוף לבד.
מדרגה מאוד מסוכנת של מוות. נכון? זה נקרא חזון העצמות היבשות. לא רק שהן עצמות, הן גם יבשות. מה שאומר על לחלוכית העצמות? הנפש, הבלה דגרמה. אם אין נפש מינימלית, גם העצמות הופכות להיות ליבשות. והם למי קוראים עצמות יבשות בגלות? לא, לצדיקים של עם ישראל, האחרים בכלל לא קיימים כבר. כלומר, מי שנשאר זה הצדיקים שהם כבר עצמות יבשות. השאר בכלל על ההיסטור.
אור וגידי.
ועוד אומרת הנשמה של הצדיק אל השכינה, ובאשר תלין יעלין, במשכבה דילך בגלותה, כשתרדי ממדרגה למדרגה תחתונה בגלות הנקראת שכיבה, עלין עימך. אבל כאן לכאורה הפוך. שגם בזמן הגלות, הנפש נשארת עם הגוף. הדאו דכתיב זה שכתוב על משכבי בלילות, רומזת על שכיבת השכינה בגלות הדומה ללילה. אז יש לה את המינימום הויטלי כדי לחיות, אבל מה אין לה שם? מוחין. לא לשכוח שהנפש היא לא חיה לבד, היא מקבלת ממה? מהגדלות, מהנשמה, מהחלק העליון. תשאיר נפש לבד בלי החיבור לנעמי, כלומר תשאיר את רות בלי נעמי, מסכנה רות, נכון? זה בזכות נעמי שיש לרות מקום בכלל. מי החזיר את רות לארץ ישראל? נעמי, לא לשכוח. ועוד אומרת הנשמה לשכינה, עמך עמי, לאומי. הוא מפרש אילן ישראל, קודם כל עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים. אחרי זה תתחיל להיות דתי, ואלוהיך אלוהי. תתחיל ללמוד תורה. אלו הם עם בני ישראל, שאת נמצאת עמהם בגלות, וגם אני משתתפת בצערם של ישראל בגלות. כלומר, כל פעם שאתה רואה יהודי בגלות, מה אתה צריך להגיד לו? משתתף בצערך. זה מה שהזוהר אומר פה. שלום, אתה חי פה, משתתף בצערך. ברוך דיין האמת. ומה שכתוב, ואלוהייך אלוהי, דהיינו דה קודשה בריחו. זה הקדוש ברוך הוא שהוא זיירנפין, שהוא אלוה של השכינה. והוא אלוה של נשמות בני ישראל, שאינם מחליפים אותו חז ושלום, בכל תוקף צרתם וגלותם. המינימום ויטלי, רבי חיים ויטלי. יהדות הגלות כל כך תקועה בשיטתיות, בתורה שאין לה כיוון מלכותי, שגם אם מרביצים ליהודי כמו ב-1939, הוא לא יזוז משם. הוא עובר מעיר לעיר, מאזור לאזור באותה עיר, העיקר לא לעלות. וכל יהודי שתדבר איתו אומר, כן, כן, זה ב... יש אזורים בעיר, זה באזור ה-16, שם, וואי, וואי, מסכני, אני באזור השמיני. זה מזל. דפוק במוח. כן, זה נקרא דפוק במוח. תסתכלו היום, אתם יכולים לראות סרטים, זה נונסטופ בפייסבוק, איך מרביצים ליהודים בפריס אתמול, על הרצפה. כמו ב-1939, אתה לוקח אותו צילום, אתה רואה נאצי עם יהודי ככה. אותו דבר. מה הוא יעשה? ילך מהאזור 16 לאזור 7, לאזור 8, לאזור 9, לאזור 10. הוא מפרש עוד כי אלימלך דה יוד. אלימלך זה החוכמה, זה היוד העליונה ששם הוויה, שממנה נמשכת הנשמה לנשמה. אל בני ישראל. כלומר, כל המדרגה הזאת חייבת לבוא מחוכמה עליונה. נעמי דה. אז מי זאת נעמי? הה העליונה. כלומר, יש לנו אלי מלך, חוכמה. נעמי בינה, רות מלכות. ומי זה? זה אירנפין?
בוס.
לא. איך קראו לו? אמרנו את זה לפני כמה דקות. מחלון. בסדר? אבל מחלון מת. אז מי חייב עכשיו להחליף?
בועז.
לא בועז, בועז. הדגש הוא על הבית. אז נעמי דה, נעמי היא הראשונה, דשם הוויה שבבינה, שממנה נמשכת הנשמה לישראל. מחלון, הנה, וו. מחלון הוא סוד וב בשם הוויה שבזעיר אנפין, שממנו נמשך הרוח לישראל, רות בית דבקה, רות אחר שהתגיירה. מה זה גיור? מה זה גיור עכשיו? קבלת עול מלכות, לא מוכין. קודם כל אתה מקבל עול מלכות שמיים, לפני שאתה מקבל עול תורה. למה הקדימה התורה בשמע ישראל לבהיה עם שמוע תשמעו אל מצוותיי? כדי שיקבל אדם קודם כל עליו עול מלכות שמיים, ואחרי זה יעסוק במצוות. בדיוק הפוך. היום תעסוק במצוות ואתה חושב שאתה מסודר.
אומרים להגיר במצוות, אתה לא יכול לעשות מצוות.
שנתגיירה ונתדבקה בבחינת הנפש, שהיא אות ה' של המלכות. ועל ידי שנתדבקה בנעמי סוד הבינה והתעבידת תורה, רות עם ה' נעשית מילת תורה. דהיינו שקיבלה הערה מן ה' של הבינה, ששם שורה התורה.
שורש.
כן, שורש התורה. ועלי תמר ועליה נאמר וכל התור נשמע בארצנו. שקיבלה הערה גם מזה הרנתי שהוא סוד הכל. מי זה התור? זה אותיות רות. וכל התור, הכל של התור, כלומר, הכל של רות, מי זה הכל של רות? בועז? נשמע בארצנו. כלומר, יש כבר שייכות. זה לא סתם נשמע בארץ. נשמע בארצנו שלנו. דרך אגב, לא עניתם לי על השאלה ששאלתי אתכם. שבוע שעבר, מה זה נו? כן?
נו.
אתה שאלת.
וו,
הוא ענה
בסוף השיעור.
הוא ענה בסוף השיעור. הוא ענה על הוו. וו ההיפוך, וו החיבור וו הביטול. אז מה זה הנו הזה? לא עניתם לי על זה. אל תשכחו שאני לא שוכח.
חוזרים על כל הדף. זה העונש. חוזרים על כל הדף.
נכון, זה העונש שלכם.
הגענו עד לסוף. אני חוזר חדש.
תודה רבה על ההגדרה. ואז הכל ישמע בארצנו, פירוש ארץ רומזת על המלכות שמתייחדת עם הכל שהוא זעיר אנפיר, אבל זה ארצנו. נון וב, 56. הוא מפרש עוד כי אורפה אימא דערב רב. אורפה היא האימא של הערב רב. כל הזמן נותנים עורף, מפנים עורף למהלך. כל המהלך האלוהי יש בו הפרעות. אורפה זה הפרעה, זה פרעו. זה הפרעו שלנו, תמיד נמצא בכל מקום. אורפה אותיות פרעו, זה אותו שם. כלומר, בכל מהלך אלוהי כזה שהולך לכיוון גאולה, יש פרעו קטן שמסתתר. אז פעם קוראים לו אורפה, פעם קוראים לו עורב, פעם קוראים לו נחש, פעם קוראים לו פרעו, פעם קוראים לו עשה, פעם קוראים לו... לא חשוב באיזו תקופה, צריך כל הזמן למצוא אותו. הוא תמיד גנוז בתקופה. וצריך למצוא. כן, תמיד יש איזה פרצוף כזה שמסתתר בין העצים. כשהיינו קטנים היה עדיין בעיתונים. תמצאו את דני. כן, יש לך ציור ואתה מחפש שעתיים עד שאתה רואה איזה פרצוף ככה הפוך בתוך העץ. כן? אז אותו דבר, עכשיו חפש את פרעו. והיא בת זוגו של הסמך מם. כלומר, מי זה האורפה הזאת? היא הבת זוג. של הקליפה שמנסה, זה המקצוע שלה. היא גם מלאך. הקדוש ברוך הוא ברא אותה בשביל לעשות עבודה. מה? להפריע. באתי להפריע. קוקו. כן. כל פעם שאתה עושה משהו, באתי להפריע. חשוב? אז אני פה עוד יותר. לא חשוב? תסתדרו לבד. אני לא צריכה להגיע. כל הדברים הלא חשובים זורמים. הכל קל, הכל בסדר. כשדבר חשוב... תקיעות. זה אחד הסימנים שמה שאתה עושה זה אמיתי. אז אל תתייאש. דאיתמר בהון, שנאמר בהם, כי עם קשה עורף הוא. כלומר, כל פעם שיש קשיות עורף, זה בא מהסוד הזה של פרעה, של אותה הפרעה. כן, כמה זה בגמטריה פרעה? 280 ועוד 70, 355. מה זה 355? שנה. מה זה שנה? זמן. כלומר, מי המפריע הגדול שלך בחיים? הזמן. בסדר? לכן, מה זה מצרים? מי שולט במצרים? הזמן. יפה, זאת אומרת שכשיצאנו ממצרים השתחררנו ממה? ממועקת הזמן. הזמן גורם למוות, נכון? רק בגלל שיש זמן שיש מוות, רק הולכים לבית הקברות, נכון? כך אומר הזוהר. כלומר, מה אני צריך לעשות?
לקדש את הזמן.
להפוך את הזמן למציאות של נצח. איך אני עושה את זה? על ידי קידוש הזמנים. לכן אני צריך בעצם לא להרוג את הזמן, כמו שעושים היום, נכון? מה עשית? הרגתי את הזמן. אני מעביר אותה. לא. אתה צריך בעצם לפעול כאן. כמה זה זמן בגמטריה?
97.
97? מה זה 97? מה זה בן? שם מה ושם בן ביחד. 45-52. זה זמן. כלומר, מה זה התיקון של הזמן? חיבור מהו בן. לשם בריחו שכינתה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, בעזרת השם. זה נקרא לתקן את הזמן, זה לא סתם ביטויים באוויר. כלומר, כל הפרוע הזה, תראו מאיפה זה בא, זה אורפה. זה רק עניין של זמן. אז אנחנו התרגלנו לומר, הזמן, מה יעשה? יעשה את שלו. וואלה, יסתר, תיזהר. מה הוא יעשה? אז מח מה הוא יעשה את שלו? תיתן לו לעשות את שלו, הוא יערוס אותך. אתה צריך לקדש את הזמן. ברוך אתה שמקדש ישראל והזמנים. אם אתה לא מקדש את הזמן, לא יקרה שום דבר. לכן מה עשינו בעצם ביציאת מצרים? החודש הזה לכם, קידשנו את הזמן. זה הדבר הראשון שעושים ביציאה מהגלות. או ביציאה מהחילוניות. אתה צריך לקדש את הזמן שלך. הוא על שם דחזרת לשר חנה, שחזרה לסרחונה לעבוד עבודה זרה. וחזרת עורף לגבי חמותה, כמו שכתוב, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. זאת אומרת שהיא לא נשארה בקודש. שכנענו אותה, בהתחלה היא קצת רצתה להישאר, כן, אני נשארת. וכשאתה אומר לה, לא, מה יש לך להישאר? הנכון, הצודקת. הלכה. קיליון בעלה דאורפה. קיליון הוא הסמך מם. לכן קוראים לו קיליון. קיליון שמחלה את הכל. שהוא בעלה דאורפה, שהוא היצר הרע, דאתיה כליה מיני לעלמה. היצר הרע שבאה כליה על העולם, על ידו. רוצה לומר, כל מה שהוא עושה פה זה רק כדי להרוס. כן, יש לנו שכנים כאלה פה. זה הקיליון ב... התגלמותו, כן? לא חשוב מה תיתן להם, ביד יהפכו הכל לזבל שבזבלים, בדיוק הפוך מעם ישראל. תיתן לעם ישראל זבל ביד, הוא יעשה לך מזה יעלום. לאותם יצורים עלי אדמות, תיתן זהב ביד, יעשו לך מזה זבל. שום דבר לא יכול לצאת מאנשים כאלה, כלום, אם אפשר לקרוא להם בכלל אנשים. רוצה לומר על ידי החטאים שמחתי את ישראל, כן? ניתנת לו רשות להביא כל מיני צרות ומיתות לעולם. זה הרשות שניתנת לו. הוא מפרש, ויהיו קיליון, עשה מחמם הנקרא קיליון, והיא תתה, והאישה שלו, למדיוד, למדיוד, כן? כליה, עפיפון. ואשתו, כן, נקראת כליה. ושניהם מחלים ומאבדים את העולם. זה מה שהם באו לעשות, זה התפקיד שלהם, כן, לחלות את העולם. באצטלה של דת. סמך מם זה במילה של הדת שלהם. יש להם את שני השמות, גם שלו וגם שלה, בתוך השם שלהם. ואמר עוד נשמה ונפש. כן, סמך מם ולמד יוד. ואמר עוד נשמה ונפש שהיו מחוברות יחד באדם, כד ברנש יהיו מחויב בחובים, כשאדם מחויב בעוונותיו הרבים, על ידי זה כוחות היצר הרע מתגברים על האיברים שלו. להחתיא אותם עוד.
אז הם ניזונים, מאותנו.
כי עבירה גוררת עבירה. אז נשמת חיים מסתלקת מן גופה, ואז הגוף מתחיל להיות עייף יותר, מתרוקן יותר, בגלל שהנשמה לא נמצאת בו, אין חיוניות. אז כל הבעיות בגוף זה לא סתם בעיות. כל החולשות בגוף, כל האיברים שהם מרגישים כובד, משקל וכאבים, זה בגלל זה, בגלל סילוק בגלל כל מיני חטאים, וכל אחד מאיתנו יש לו את החטא היקר לו, את הפרעו הפרטי שלו, ששם הוא יודע לטפל בו טוב כדי לסלק ממנו את המוחים. כי הנשמה היא מן הבינה, והיא אינה סובלת את אחיזת החיצונים שנגרמת על ידי האבונות. אז מה זה הסוגים של האבונות פה? אל תחשבו שזה לא שמירת שבת וזה, זה לא רק זה. זה בעיות במידות של האדם. כשלאדם אין מידות, אז ככה חס ושלום, מה זה אין מידות? אין כלים, מידה זה כלים. אם אין מידות, המוחים לא יכולים להישאר. אז ברגע שהמוחים מסתלקים, מה אתה מרגיש בגוף שלך? עייפות וכבדות. אתה לא יכול לזוז בכלל. הגוף שלך כאילו מנותק מכל החלקים העליונים. אתה לא יודע לשלוט עליו אפילו. הוא לבד משמין, הוא לבד מרזה, הוא ל... מה זה? ואתה שואל, אבל אני לא אוכל כלום. זה לא שייך בכלל. כן, וזאת בעיה שכולנו סובלים ממנה. ואנחנו צריכים לתקן דבר אחד, את המידות שלנו. מי שאין לו מידות, אז אין לו מידתיות. אז הוא עושה הכל באובר. או אובר, או פחות מדי. אבל לא במידה. ולכן צריך לחזור למידות. וזה נקרא אבונות. וזה יכול להיות כעסים, זה יכול להיות... עצבנות, זה יכול להיות חמדה, זה יכול להיות תאווה, זה יכול להיות, אני יודע מה, מיליון ואחד דברים. כל אחד יש לו את הנפש הבהמית הזאת, והוא יודע בדיוק מאיפה זה בא. ואם אתה לא מתקן את זה ולוקח את עצמך בידיים ברצינות, אז חבל. כי מה שאנחנו רוצים כאן זה להוסיף אור אלוהי בעולם. ואם אני לא מטפל בעצמי, בכל המציאות, גם בחלק הפנימי ובחלק החיצוני של יואל, אז מה אני עושה בסופו של דבר? אני חייל מעווז. אני לא יכול להיכנס ליחידה רצינית שמזרימה את אור השם בעולם. אתה מקבל גימלים. ואם אתה עושה גימלים עם הקדוש ברוך הוא ומוציא גימלים, חבל. כי אתה עכשיו פחות מזרים אלוהות, ובגללך יש בעיות בעולם. כלומר, כשאתה עייף, כשאתה חלש, זה חוסר אלוהות בעולם. אסור לנו להיות חולים, רבותיי. אתם מבינים את הדבר הזה? אם אתה חולה, אתה מחלל את הקדוש ברוך הוא. כמובן, אם החולי מגזים והופך להיות חלל, מת, עוד יותר, מחלל. חבל. רוצה לומר, הנשמה מסתלקת מן האדם מיד כשעולה ברצונו לחטוא. לפני שהוא חוטא, ברגע שהוא חושב לחטוא, הנשמה כבר עוזבת אותו.
בהירור.
ואמר כי בנפש השתערת תמן והנפש נשארת בגוף. הנה, הנפש היא נשארת. כלומר, היא מה קורה לה? היא חוטאת. ונפש כי תחטא, נפש כי תחטא. למה? כי היא נשארת בגוף. אם היא הייתה עוזבת גם היא את הגוף, הייתה מת. לא לחזור. והיא תמר בה ונאמר בה ותגל מרגל אותה. מה היא עושה הנפש בזמן שאדם רוצה לחתור? לא חותר, רק רוצה. יורדת וגולה בין הרגליים שלו. מעניין, תמיד יש לה רק את אותו מקום. היא הולכת לגלות בין הרגליים שלו. הבנתם מה זה אומר. הוא מפרש לגבי מה למי היא יורדת, אומר לגבי צדיק, ברית מילה. בסדר, היא יורדת לשם. אל צדיק שהוא ברית מילה. למה היא יורדת לשם? אף על פי שכל האיברים מלוכלכים באבונות, מכל מקום נשאר מקום אחד צדיק, שאם גם את המקום הזה אתה פוגם, החלט. המקום הכי קדוש שיש לנו, כשהנשמה עוזבת, זה ברית מילה. אז מה קורה שם? היצר הרע, פרעה,
יושב.
עוד יותר יושב לך שם. לכן כשהנשמה מסתלקת ואין לך מוחין דגדות, מיד אתה נמשך לחטא, הנפש יורדת מיד כדי להציל את עצמה איפה ליסוד, ואיפה פרעה דופק אותך? שם. מכל מקום חותם הברית מילה קיים בו, אם לא משך אורלתו, הנה, אם לא נפל גם כן בדבר הזה, על ידי ביאה, על גויה, חז ושלום, או על נידה, או על אשת איש, או על ביאה אסורה כלשהי. ושם מוצאת הנפש מקום מנוחה, כן? אם הוא, הוא לא חטא, כן? הוא מפרש דאי הוא בועז, שהיסוד נקרא בועז, כלומר המעוז האחרון, שהוא אותיות בו, עז. מה זה עז?
כוח. עזות.
עזות, כן?
לעזות מתה.
דהיינו תקיף על יצרה, שצריך האדם בשמירת הברית להיות חזק להתגבר על יצרו, כי צריך עוז וזריזות גדולה לשמור ברית. כך אומר הגאון מווילנה. על זה נאמר אדוני עוז לעמו ייתן, ואז הוא יברך את עמו בשלום. מי זה שלום? היסוד נקרא שלום. כשאנחנו אומרים את הברכה הזאת, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, צריך לכוון על היסוד. ומה שכתוב בבועז, שהוא היסוד, וימוד שש שעורים וישת עליה, שמדד את השפע שקיבל מספירות נצח ועוד, כי היסוד מקבל מהנצח והעוד, אז הוא לקח, הוא מדד שש שעורים. למה? כי השוקיים נקראים שוקיו עמודי שש. מה זה הם עמודי שש? הם העמודים של השש ספירות האלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. מי זה העמודים האלה? שני אלה, נצח ורוד. הם עמודי השש. הם מחזיקים כמו רגליים את השש, שהם נצח ועוד עזה, שיש בהם שישה פרקים. ואם תסתכל בתוך נצח ועוד, זה מחולק לשלוש, ככה. שליש, שליש, שליש. וגם כאן אותו דבר, שליש, שליש ושליש. זה נקרא שלושה פרקים. תשימו לב שככה בנויות, כן, בנויים האיברים שלנו. כל הזמן שלושה פרקים, פרק אחד, פרק שני, פרק שלישי. אותו דבר ברגליים. אז זה נצח ועוד שם העמודים שקוראים להם יכין ו...
בועז.
עכשיו אתם מבינים למה קוראים לו בועז. בבית המקדש, שזה בעצם עמודי שש, עמודים של השש, שכולם מתרכזים בתוך היסוד הזה שהוא נקרא שש בעצמו. סס אנוכי. סס כמו שש. ססון. כמסוס. חתן על כלה. כל הסוסי, ססוסי, ססי, כל אלה זה שש. זה נקרא ססון. ואיך נקרא את המלכות? שמחה. ססון ושמחה. אז השש סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אז זה נקרא עמודי שש. נצח ועוד, שיש להם שישה פרקים. שביאת לא נעלה, ושם שם את השפע בשעת הייחוד על השכינה הנקראת רות. כל השפע עובר למלכות שנקראת רות, שמחה. להג נעלה, להגן עליה מאחיזת החיצונים על ידי השפע. כלומר, כשאדם מתייחד עם אשתו, זה לא רק כדי להנות, אלא כדי להעביר לשמירה, לשמור עליה. כי היא חשופה למטה. הרגליה יורדות מוות. ואם הוא לא שומר עליה בזמן הזיווג ולא מכוון לשמור עליה בזמן הזיווג, זה סתם זיווג של זנות. חז ושלום. והוא כמוה, והחברים פירשו מה שכתוב, ותלכנה שתיהן, דהיינו נעמי ורות, שהם רומזות בשכינתה אילאה ותתאה על שכינה העליונה שהיא אימה, ועל שכינה התחתונה שהיא המלכות. ועליי הוא יתאמר, עליהם נאמר, ותקרנה לו השכנות שם לאמור, יולד בן לנעמי. מה זה יולד בן לנעמי? יש פתאום לנעמי בן. רגע, רגע, רגע. נעמי חשבתי שהיא זקנה מאוד.
מתו הבנית.
מרמז דה עמודה דאמצע איתה. אז מי זה הבן הזה שנולד לנעמי? הבן שיורד מתחת לנעמי. נעמי זה בינה, הבן שלה נקרא זה איראן פין. הנה הבן של נעמי. זה זעיר אנפין שבעמוד האמצעי. כלומר, הבן של נעמי קוראים לו זה. והוא נתקן על ידי אמא, אמא מתקנת אותו, הנקראת נעמי, שדאיתמר בה, שנאמר בו, בני בכורי ישראל. הנה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו בני בכורי ישראל, זאת אומרת שאנחנו עשינו אותו אבא. הקדוש ברוך הוא לא היה אבא, הוא היה אל. האל הגדול, הגידו, הגיבור והנורא, אל עליון. אבל מתי הוא אבא? רק שעם ישראל עלה במחשבתו ועם ישראל נולד. כלומר, מי עשה את מי? הוא עשה אותנו בנים, ואנחנו הפכנו אותו לאבא. דבר גדול מאוד. כי הוא בן הבכור לאמו. וזעיר אנפין הוא המחבר בין השכינה העליונה ובין השכינה התחתונה. כלומר, הנה עוד נקודת דבק יותר גדולה בין העולם הבא ובין העולם הזה. קוראים לזה ישראל. עזבו עכשיו את זעיר אנפין, ישראל. כלומר, מה זה ישראל? הקשר בין העולמות. אין עם ישראל בעולם, אין קשר בין העולמות. דרך מי העולם העליון עובר כדי להביא לעולם הזה את המסר? עם ישראל, מתן תורה. מה זה מתן תורה? למי ניתנה תורה? לישראל. בשביל מה? למה זה לא ניתן למישהו אחר? כי אנחנו המתווך. אנחנו קיבלנו מהשמיים מה שצריך כדי להביא לעולם. שמעתם אתמול את העיתונאי האוסטרלי? חבל על הזמן. יש איזה עיתונאי גדול עכשיו ניוז, איך קוראים לזה? לא חשוב, ניוז, כן? הטלוויזיה, אחת הטלוויזיות הכי גדולות בעולם. אתמול התחרפן הבן אדם. אמר, נמאס לי כבר מכל השטויות שלכם, אני עכשיו רוצה להגיד את האמת שלי, גם אם זה אני מפסיק לעבוד מהיום. ישראל זה השכינה בעולם הזה. כל פעם שאתם רואים יהודי ברחוב, תבינו שזה צאצא של דוד המלך, של מלכות העולם. כל הטוב שיש בעולם הזה זה עם ישראל. אני לא מכיר שום חידוש שהיה בעולם שלא בא מיהודי או של יהודי קשור לזה. כל השאר זה סתם אשליות. עם ישראל זה המרכז העולמי. חבל שאין לי דם יהודי, בדקתי את זה שנים. הייתי גאה להיות חלק מהעם הזה, לא זכיתי כנראה. פשוט בן אדם השתגע לגמרי, אני לא יודע אם זרקו אותו בכלל אחרי זה. יש שינויים, ברוך השם, יש. אנשים לאט לאט יורד האסימון, כי לזה אנחנו הולכים. צריך להאמין שאנחנו הולכים לזה. יכירו וידעו כל יושבי תבל. לא רק שהמלכות שלך היא, אלא שזה עובר דרך עם ישראל. זאת הנקודה האמיתית. לכן קט חבו ישראל וגרמו להסתלק השכינתה אילה, כשחטאו ישראל וגרמו באבונותיהם להסתלקות אימה עליונה מלהשפיע בזון, חז ושלום. אז יתאמר בשכינתה תתאה, נאמר בשכינה התחתונה ותגל, מרגלותיו שמתמעטת בסוד נקודה ויורדת תחת היסוד ולפעמים יורדת בגלות לעולם הבריאה. אז אנחנו צריכים להכיר בתפקיד שלנו על במת ההיסטוריה. אסור לנו לפחד אסור לנו להתקטן, אסור לנו להתגמד. יש אנשים פחדנים, הרבה פחדנים. כל פעם שאתה רוצה להגיד משהו, אתה אומר דבר בשם אומרו, שואלים אותך מי אמר. האם זה מישהו שאני לא מסכים עם השיטה, נגמר. פליעזר, נכון? אם זה בא מיואל, לא, 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 לא רוצה לשמוע. כן? דבר אחר, פירוש אחר, על מה שכתוב. יום אחד אמר לי הרב אשלג, זכר לטוב, הרב שמחה, כשהוא בא אלינו לחול, אומר, המלאך המוות בא רק פעם אחת, אני חוזר כל שנה. משתגעים איתי. באמת, היו רואים אותו כמו מלאך המוות. אומר, אבל אני חוזר כל הזמן. ותלכנה שתיהם, ואמר, אי הוא ממלל בגופה ונפשה. פסוק זה מדבר בגוף ונפש. ומרחימו דגופה ומאהבת הגוף שהנפש אוהבת את הגוף. תשימו לב, לא רק שהיא נמצאת בתוך הגוף, הנפש אוהבת את הגוף. כלומר, מזדהה עם הגוף. לאהוב זה להזדהות עם השני. ולכן הנפש לא סתם נמצאת בגוף, יש לה הזדהות עם הגוף. היא רוצה את הגוף, היא רוצה להיות עם הגוף, אבל מצד שני היא מזדהה עם מי? עם הנשמה. כי אמרתי לכם, יש לה את שניהם. היא לא יכולה להזדהות רק עם חלק ועם חלק לא. אז כתוב שהנפש אוהבת את הגוף. מתי היא אוהבת אותו עוד יותר? כד אי הוא בעל תשובה, כשהגוף בעל תשובה. שאל אותי אדם מאוד מאוד גדול, שבא מדי שבת בבוקר, במניין הראשון, מדי פעם, עם חזות חרדית, אדם חשוב ביותר, תמיד נמצא פה, אבא של מישהו פה ביישוב, והוא מסיים את המניין הראשון, אז כשאני מגיע לשיעור, תמיד הוא בא ושואל איזה שאלה או שתיים. אז השבת שעברה הוא בא ושאל אותי, אדם שאני מאוד מכבד, שאל אותי, יש לי בעיה, אני לא מבין איך הגוף יכול לעשות דברים מעצמו. מה זה הגוף הזה? בן אדם חבל על הזמן, מדען גדול דרך אגב היה, עכשיו הוא בפנסיה, אבל הוא ממש בן אדם חשוב מאוד, חזות של רב כזה, רציני, גם תלמיד חכם גדול. אז אמרתי לו, אולי שכחת, או שלא ידעת, או שלא אמרו לך, שלגוף יש נשמה מעצמו. וואי, 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 מה אתה אומר לי? אני חייב להתקשר אליך השבוע. זה היה שבת. אומר, אני חייב, אנחנו חייבים לשבת ביחד. זיהיתי את זה, אבל בגלל שלא אמרו לי את זה בשיעורים. אמרו לי, יש גוף, יש נשמה. אמרתי לו, לא, זה הסוד הכי גדול. נשמת החומר עצמו. זה הולך להתגלות לעתיד לבו, זה נקרא תורת הקבלה. אז הוא אומר לי, עכשיו אני מבין. תודה רבה על התשובה הזאת, אבל אני רוצה שנעמיק בזה. וזה בדיוק העניין הזה. אז ימה נפשה לגבה, יאמר, כן? הנפש, יאמר הנפש לגוף, הנפש מדברת, יש לה דיאלוג עם הגוף. הם מדברים יחד. כאשר תמותי, אמות. באשר תמותי אמות ושם אקבר. כלומר, אני הולכת איתך, עם הגוף, עד הסוף. כלומר, האישה הזאת שנקראת נפש היא הכי נאמנה, נאמנת לגוף. הנשמה, מה קורה כשקורה בעיות בגוף? יונתי. מה אומרת הנפש לגוף? אני הולכת איתך. לא עוזבת אותך, אוהבת אותך בחיים, אוהבת אותך גם אחרי שתמות. בחיים אני לא הולכת לבגוד בך.
מי נשלח?
מה?
מי נשלח לפני לרדת בגוף? זה הנשמה?
הנשמה.
זה הנשמה?
הנשמה. לא, אמרנו שהנפש לא עוזבת, אף פעם. נפש כי תחטא.
זה אולי הוא נשבר.
מה זה נשבר?
לפני שיורדת בגוף.
מי נשבר? שמעתי נשבר.
לא, סליחה.
מי נשבר? כן. משפיעין אותה. כן? אז את מי משביעין?
את הנשמה.
נו, מה אתם אומרים?
את
הנפש. את הנשמה לא צריך להשביע.
למה?
כי היא צדיקה.
אבל הנשמה בורחת כל הזמן.
אז מה? לא משביעים אותה. מה זה משביעים?
קושרים
לשבע. יפה מאוד, קושרים אותה עם השבע. הרי אתם צריכים להשתמש בלימודים שלנו, רבותיי.
אז בעצם
משביעים אותו, קושרים אותו לשבע.
אבל ההשבעה בפני עצמה זה הנפש.
הנפש נשבעת. שמה? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומר לך, צדיק אתה, הווה בעיניך כרשע. איפה זה כתוב כל מה שאמרתי עכשיו? לא. ספר התניא. לא למדת תניא? אתם יודעים מה זה תניא?
תניא, למדת?
תניא זה שם של קליפה. מאוד חזקה. ורבי שניאור זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב את הספר הזה בשביל לתקן את הקליפה הזאת, הקשה הזאת. ולכן צריך לדעת, אבל אם אתה חושב את עצמך כרשע, ממשיך בעל התניא, מה תהיה? עצוב, ולא תוכל לעבוד את השם. אז אומר בעל התניא, אז צריך להחליט מה אתה רוצה. אם אתה צדיק, אז אתה תפסיק לעשות את הדברים כי אתה חושב שאתה מסודר, אז אתה צריך לחשוב שאתה רשע. אבל אם אתה רשע, אתה תהיה עצוב, אז איך תעבוד את השם? ואז הוא מתחיל לפתוח את הספר, מתחיל להיות מעניין. בסדר? פירוש, שתישאר ניצוץ קטן של הנפש בתוך הקבר. כן, הנקודה הקטנה. עם העצמות. והוא נקרא הבלה דגרמה. כלומר, חלק מהנפש נשאר. כי אם כל הנפש הייתה נשארת, זה היה רק שינה. אבל פה מדובר במוות. אז במוות, מה נשאר בעצם? הנפש של הנפש. ולא תזוז נפשה בקברה מיני, ולא תזוז הנפש בקבר מן הגוף לעולם, עד תחיית המתים. במילים אחרות, עד שנתחבר עוד פעם, ונהיה לזוג. לא עוזבת אותך. כדאי לך לאהוב אותה. אם לא, אתה אבוד. לא עוזבת אותך. ועד אז נשארת דבוקה בעצמות בתוך הקבר. ועליה נאמר שאומרים לבעל תשובה, בהתהלכך תנחה אותך, בעלמא דם. שהנפש תנהיג אותך בעולם הזה בדרכי התורה. בשוכבך תשמור עליך. דהיינו בקבר. כשהגוף שוכב בקבר, היא תשמור. הנפש שומרת על הגוף. דהיינו שתשרה בעצמות כדי שיוכל לקום בתחיית המתים. אז עם מי אנחנו מדברים בעצם? כשאנחנו עושים הספד? אנחנו מדברים על הנפש, נכון. לא איתה, כי אסור לדבר עם המתים, אבל אנחנו מדברים על הנפש. נכון. דהיינו, והקיצותה, זה מה שאומרים, נכון, בהספד, לפני. חנניה בן מהללאל אומר, השם ישמור, כשאתה שומע את הצלילים האלה, השם ירחם עלינו, כן? אז זה העניין, זה הנפש. והיינו והקיצותה לתחיית המתים. ומה שכתב, היא תשיחך, פירוש, מה זה תשיחך? תחדש את השיחה איתך. היא תגרום לך לדבר. הרי מי מדבר? הרוח, נכון? אבל הרוח לא יכולה לדבר לבד. היא חייבת להתלבש בנפש. כולם מתלבשים בנפש כדי לפעול. למה? כי הרוח זה זכר או נקבה? זכר. זכר אין גילוי. רק זכר שנכנס בנקבה גילוי. לכן מה זה הנקבה של הרוח? הנפש. לכן הנפש היא בעצם מדברת. דרך הלשון והאיברים שיש לך בפה. השיניים והלשון. פירושו, דע נפשה לגבי גופה. זוהי הנפש שמלמדת זכות על הגוף. תשימו לב. וכאן אנחנו גם כן נוגעים בנקודה מאוד חשובה שקשורה לפרשת השבוע. על מה דיברו בעצם המרגלים לשון הרע? על הגוף. נכון? הם לא דיברו לשון הרע על המדרגות העליונות של עם ישראל. הם דיברו לשון הרע על הגוף, על ארץ. כלומר, הם הוציאו את דיבת הארץ. לא את דיבת המדרגות העליונות. הם דיברו לשון הרע על המדרגה התחתונה הזאת, על הגוף הזה. במילים אחרות, אם אתה מדבר רע על הגוף שלך, אתה גם כן חוטא במה? בלשון הרע. על הגוף. זה אותו דבר על ארץ ישראל. אז אנשים חושבים שהנשמה שלהם גדולה, ולפעמים אתה הולך לשיעור ואתה שומע, הגוף זבל, זה כלום הגוף. לא שייך בכלל. נשמה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אתה מיד קם ויוצא מהשיעור. שמה חסר בשיעור הזה? כללות הראייה. הפרדה טוטלית בין אלוהות לבין עולמיות. חז ושלום. אם אתה מאמין שהתורה היא והיהדות היא, מה? איך קוראים לזה? בלשון לועזית. מונותאיסטית. מה זה מונותאיסטית? מה זה מונו? אחד. תאי, מה זה תאו? תאו, מה זה תאו? אלוהות. מונותאיסטית, כלומר יש רק אלוהות אחת. על מי? על הכל. גם על הגוף. אם אתה מאמין בתורה מונותאיסטית, אז אתה חייב להאמין שמי שברא את הנשמה הוא זה שברא את הגוף. ואסור לך לזלזל בגוף שלך ולדבר לשון הרע על הגוף שלך ולא לכבד אותו. מה זה לא לכבד את הגוף? לא לעשות פעילות גופנית, למשל. זה איסור. מדאורייתא. אתה צריך לעשות משהו עם הגוף שלך גם כן. אל תחשוב שאתה מסודר בגלל שאתה רק עושה נשמה. ולכן צריך להיזהר מאוד לא לדבר לשון הרע על הגוף. להבנת המאמרים הבאים נקדים בסייעתא דשמיא. דהנה בעניין תיקוני הנפש רוח נשמה ומספר הגלגולים וחילוקי התיקונים שבהם מבואר לכמן בתיקון למד ב'. בעניין גופות הרשעים שפעלו אפילו קצת טוב בנפשם בגלגולם הראשון, מצינו בזוהר שבתחיית המתים יקומו גופות אלו. זאת אומרת, גם מי שפעל קצת לכיוון הטוב והוא היה רשע, הוא חייב לקום. אבל למיעוט הטוב שבנפשם יזכו רק למעט תענוג. כמובן, הם לא יקומו לאותו גודל, לאותו גובה שצדיק יקום בתחיית המתים, אלא יהיה להם תענוג קטן לפי קטנות המעשים שלהם וכפי השתדלותם בחייהם בתורה ובמצוות. לפום צערה אגרה, כל אחד יקבל בול מה שמגיע לו. הקדוש ברוך הוא אין, איך קוראים לו? איך אומרים בביטוי? שהוא לא משקר, הוא לא מעוות את האמת, הוא נותן בול לכל אחד. מה? פסוק. טוב. אין עוול. מה זה אין עוול? איפה יש פסוק שמדבר? אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה זה אל אמונה? אל שלא משקר.
נאמן.
נאמן למה שהוא אומר לך. אין עוול. הוא לא יעשה עוול עם שום דבר, אפילו לא עם הבריאה הכי קטנה. כל מי שמגיע לו משהו, יקבל את זה. צדיק וישר. כך ישלימו נפשם לעיקרות בבחינת בן אל. אמרתי לכם שהוא פה. עיקר הגוף שישלים עצמו. שבגוף זה תקום הנשמה. כלומר, הנשמה חייבת לקום בכל הגופים. הגופות. עכשיו הם גופות. אבל הם גופים שנשאו את אותן נשמות. לכן הוא מדיבר לפני זה על גלגולים. כלומר, כל גלגול שאותה נשמה ירדה בחלקים שונים, בגופים שונים, כל הגופים האלה יקומו. יכול להיות 200 איש גופים שונים על, על, על ניצוץ אחד, לא על נשמה אחת, על ניצוץ אחד. וכולם יכירו שהם כולם פעלו בשביל אותו ניצוץ קטן. פעם קראו לו אפרים, פעם קראו לו משה, פעם פנחס, פעם כן, נזראי. כן, וכולם עבדו על אותו אחד. עיין שם בביורנו, זה בעצם עניין אלו שבכל גלגול תקנו רק איבר אחד מגופם וכו' וכו'. שאר הגלגולים של הארי הקדוש, ספר קדוש במיוחד, וכמובן דרוש ודורש זהירות. לא סתם פותחים את הספרים האלה, כי אם לא אתה הולך פייפל. והנה המאמרים הבאים כאן עוסקים בגופות, אותם הרשעים הגמורים, שלא פעלו אפילו מעט טוב בנפשם, ולא שבו בתשובה כלל בגלגולם הראשון. ושורש המאמר כאן הוא בזוהר חדש, מדרש רות. אנחנו ממשיכים. כפחת, ששם אמר רבי ברוקה, כי הרשעים, זה לא שזה שהמשקפיים, כן? זה רוקה שם, זה ברוקה. כי הרשעים שלא שבו בתשובה, אזי הגם שנתקנו במשך הזמן על ידי גלגולים אחרים, ויקומו בחיית המתים עם הגוף האחרון שזכה להתקן, הנה הגופים או הגופות הקודמים שלא נתקנו, הם יורדים לארץ הנקראת נשייה, שכחה, ושם הם קיימים ונתקנים. כלומר, הגוף האחרון, נגיד שאנחנו עכשיו בגלגול האחרון שלנו,
הוא יקום.
לא, כולם יקומו. אבל זה יקום צדיק בגוף האחרון. למה? כי בגוף האחרון הושלם התיקון. אבל לפני שהגעתי כיואל של עכשיו, הייתי בגוף אחר. מה עם הגוף השני הזה? גם הוא חייב לקום. והוא צריך לעבור זמן כדי להשלים את מה שאני עכשיו השלמתי.
הוא משוח לנשייה, לארץ.
נכון, ובזה אין עצמותיהם וקברותיהם לבטלה מוחלטת. כלומר, אל תחשבו שכל בתי הקברות זה סתם זבל ופחי זבל של נשמות. כי אינם נחרטים לגמרי, חז ושלום, זה נקרא חייב קראת, אבל זה לא נכון. הם חוזרים, מצד שאינם עולים לחיית המתים בארץ תבל שלנו. לזה יצדק עליהם שהם עבודים. כן, לא, אתה יכול לעשות סדרה אם אתה רוצה, אנשים שאין להם שום, לא יודע לאן. אז צריך לדעת מי הלך לאיבוד או לא. ובמאמר שלפנינו, סובר הסבא, עדיין פה, כן, הוא לא עזב. כנראה מתאימה לו הישיבה הזאת. אומר, באתי, אל תוציאו אותי, אל תסלקו אותי, אני רוצה להישאר גם במאמר הבא. בדרך כלל הוא בא רק לדבר אחד, להשלים והולך. אומר, אני מעניין אותי פה. אז מאמר של אפן, הוא סובר הסבא, כדעת רבי ברוקה. אומר להם, כן, 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 אני חושב כמוהו. אני שאל אותך בכלל, כן, אני באתי, אל תסלקו אותי. דרך כלל, כולם בורחים, נכון? רואים נשמה כזאת, כולם עפים מהאזור. לא, שם הם יושבים בשקט, הכל בסדר. הוא יותר פוחד מהם מאשר הם ממנו. מה?
אנחנו עוברים מאמר, אבל לא, לא, לא שמענו את התשובה של, רבי שמעון בר יוחאי על מה שהוא
אמר. הוא לא ענה, כי זה לא עדיין לא נגמר. הוא עכשיו, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים אותו דבר עם הגוף והנשמה, עם רות ונעמי, הכל עוד לא נקבע. כי אם הרשע בגלגולו הראשון והשני לא שב כלל, אז גם גופו נאבד מלהתקיים בארץ תבל שלנו, וקיומו בנשייה, להורות שאין קברו לבטלה. ועל זה הקשה עליו רבי שמעון, הנה, אתה רואה, הדיאלוג ממשיך, שהרי גם מי שמתקיים בנשייה, כלומר הוא חי אבל הוא שכח את הכל, הוא לא יודע למה הוא פה, עם כל זאת, שם עבדו נצטק עליו בעצמותיו שבקברו הנמצאים בארץ שלנו. שהרי הוא לא יקום בגוף הזה בארץ תבל שלנו. מה זה ארץ תבל שלנו? מה זה שלנו? מה זה כל הגוף? טוב, זה רק הקדמה.
מה?
אני מחפש מה זה
נו. אני חושב שאני...
וינו עם אדוני אלוהינו, עלינו, מעשי ידינו, כוננה עלינו. ומעשי ידינו, כוננהו. מה זה הנו, נו, נו, נו?
בינה ו...
לזה רבי שמעון חולק כאן על הסבא, ואומר שאלו הגופות הראשונים, הגם שיורדים לנשייה, עם כל זאת, הרי הם נתקנים שם. אין דבר כזה נשייה טוטלית, שכחה טוטלית, יש תיקון. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם לא מקפח שכר של כל בריאה, וגם הירידה הזאת נקראת תיקון. היא בגדר של תיקון, היא נכללת בתוך תיקון. לכן בזמן חיית המתים יזכו לקום בגופות אלו הראשונים, בזמן חידוש העולם ובסיוע תורת הצדיקים. כן, זה, יש לנו פרוגרמה גדולה, אנחנו עדיין לא יודעים מה הולך להיות.
הצדיקים מסייע?
הנה דברי הסבא ורבי שמעון הם רק על גופות שבגלגול א' וב'. אבל הגוף שלא נתקן גם בגלגול שלישי מבואר לכמן בתיקון הבא שיורד יחד עם הנפש לעבדו שם ישמור. כלומר אדם שלא תיקן שלוש פעמים נגמר סיפור שלו, כמו חז ושלום בהמה שהייתה ואינה, וגם שם זה לא כל כך פשוט. כלומר, אדם שלא תיקן שלוש פעמים שירד לעולם הזה, בפעם הרביעית זה נגמר. ועיין סיכום כל ענייני תיקוני הגופות והנפש רוח נשמה מבוארים בשני תיקונים הסמוכים, בעזרת השם. וזה שהמשיך ואמר הסבא לרבי שמעון, הוא בוצינה קדישה, ואתה מהו הקדוש, אם גופה לא חזר בתיופתה, אם הגוף לא חוזר בתשובה, בעודו בחיים, חיותו. כלומר, כשאדם חי, לא כשהוא מת, לא המתים יעללו, יעללו זה יגדירו ויקבלו עליהם את העול מלכות. אז אם הגוף לא עושה את העבודה הזאת שהוא חי, וחזר עורף לגבי תיובתה, עוד פעם, אתם רואים עורפה, כלומר מפנה עורף, חזר עורף אל התשובה, כלומר מפנה עורף לתשובה, מי זאת התשובה? מי הולך לשם?
מלכות,
תשוב הה לה. כלומר, אם אתה לא מחבר את רות ונעמי, זה מה שזה אומר בגוף, רוצה לומר שמה שלא חזר בתשובה לא היה מחמת קושי התשובה, אלא עמד במרדו. זה אדם עקשן. זה לא שהוא קשה לעשות תשובה, זה פשוט שהאדם הזה עקשן. מאיפה באה העקשנות? כשאתה לא מצליח להתפרד מהמדרגה הקודמת שלך. מה שאמרתי לכם, כשאתה לא מצליח למות לפני שאתה מת. הבנתם מה זה למות לפני שמתים, נכון? זה המילה איש. אתם זוכרים? שבת דיברתי על המילה איש. מה זה איש? אין ויש. אין, יש. אז מה זה אין יש? אם אתה לא אין, אתה לא יכול להיות יש. כלומר, אם כל רגע מחדש אתה לא מצליח להתאפס ולבטל ולפרק את המשכן הישן שלך, אתה לא תצא לדרך, למסעות שלך. כי אתה סומך על מה? על מה שהיה לך עד היום. על הבניין הישן שלך. אז אתה חושב שכל מה שאתה היום, זה בעצם רק המשך של מה שהיית אתמול. והיהדות באה ומחדשת לא רק שאני לא המשך של מה שהיה עד היום, אלא אני מדרגה חדשה לגמרי, כי הייתי מסוגל לבטל את המדרגה הישנה של אתמול. זה מדרגה עצומה מאוד. כן.
זה רק בזמן המדבר, בתהליך המדבר.
לא, 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 לא.
כשאני מגיע בארץ ישראל, אני לא מפרק יותר כלום.
אתה מפרק?
מה אני מפרק? אני אמור להיות בקבע.
הנה עובדה, קורבן בית ראשון. הנה עובדה, קורבן בית שני.
זה לא אידיאל.
זה אידיאל כדי להתקדם. אם זה לא היה אידאה, לא היינו מתקדמים. מלך המשיח נולד בזכות זה שחרב בית המקדש. אידאל? אידאל גדול מאוד. החידוש.
לא,
זה תורת מבין, הזוהר הקדוש.
אני מבין שאנחנו בדרך עדיין.
זה יפה. אתה תמיד תהיה בדרך. אלא אם כן תהפוך להיות הוא. ואז נשנה את כל הסידורים שלנו. ברוך אתה עוזי.
לא, אבל אנחנו בדרך להוא.
אנחנו אף פעם לא נהיה הוא.
אבל בדרך.
אז תמיד?
תמיד.
אלא עמד במרדו והראה שאינו רוצה להתנהג כראוי. אז לאחר מותו נפש התפרש מיניה, הנפש נפרדת מן הגוף לגמרי, אצל הרשע. כלומר, גם הנפש כבר לא סובלת את הגוף הזה. כי הוא מורד, כי הוא עקשן. כי אין לו ענווה. אין לו גמישות. והתקרא אורפה, והגוף נקרא אורפה, לפי שחזר אורפו מן התשובה, והלך לאיפה? לאלוהיו הראשונים. כאילו לכל השטויות שהיה לו לפני. וגופה דעת אבידת מטרן על מין, והגוף הזה נאבד משני עולמות. מה זה משני עולמות? מאיזה עולם? מעולם הבא ומעולם הזה. רגע, רגע, אני לא מבין. חשבתי שהגוף הוא רק בעולם הזה. אז איך הוא נאבד מעולם הבא? לא שורש, גוף ממש. מה זה עולם הבא?
נפש.
חיית המתים, זה גם כן נקרא עולם הבא. כשהמדרגות העליונות תחזורנה לעולם הזה, אז לא יהיה לו זמן, לא פה ולא בתחיית המתים. במילים פשוטות הוא לא יחזור, לא יקום בתחיית המתים. הנה, ונמצא שלא יקום גופו לעולם בתחיית המתים. יש עקשנות. אתה יודע מה כתוב על הרשעים? שמי שהיה עקשן ורשע פה ממשיך להיות רשע גם שם. גנב ממשיך לגנוב גם שם. נכנס לגיהנום של אש, גונב חתיכות אש ושם אותם בכיסים. למה? כי הוא אומר, כשאני אכנס לגיהנום של השלג לפחות אני אתחמם קצת. נכנס לגיהנום של השלג, גונב חתיכות של שלג, שם בכיסים. שיחזירו אותו לאש, יגיד אני אתקרר קצת. מה זה אומר? זה ביטוי של חז"ל בגמרא. מה זה אומר? שהמנטליות, שהעקשנות נחקקה כל כך בנפש של האדם, שאפילו העולם הבא כבר לא יכול עליו. שום דבר כבר לא יכול להוציא אותו מהעקשנות הזאת. זה מכה. הדברים, האנשים העקשנים, אתה לא יכול לדבר איתם. אין שום מקום בכלל. שום דבר לא פתוח, הכל סגור, הכל אטום.
לא יכול להיות דבר כזה.
הנה, עובדה.
אבל העקשנות זה מחיות שעורף, גם הגוף מחיה אותו.
מה שמחיה אותו זה הקליפה. הקליפה מחיה אותו. כלומר, היצר הרע זה מה שנותן לו את המנוע לזוז. הוא חי מהיצר הרע, מהיצריות הזאת.
בהתחלה דיברנו על זה שכאילו באים לנשמה ואומרים לה הנה חטאת, אמרת אבל אני לא יכולה, אני תאורה כולי. באנו לגוף ואמרנו חטאת, אבל זה בלתי אפשרי.
נכון.
ומה שמחבר והעניין הזה זה הנפש.
נכון.
ופה אנחנו מגיעים ואומרים לא, זה הגוף שחוטא.
נכון.
אני לא מבין איך כאילו...
כי לא הקשבת למה שאמרתי לפני 5 דקות.
מה שצריך להגיד?
כי לא הקשבת למה שאמרתי לפני 5 דקות. שלגוף יש נשמה מעצמו. החומר. חוץ ממה שאמרנו עד עכשיו, וזאת השאלה ששאל אותי האיש שהיה בבית כנסת. זאת אומרת שהגוף זה לא סתם כלי, יש לו חיים בפני עצמו.
אז איך, איך בפסוק הקודמים כאילו דיברנו על זה שאומר שהגוף לא חטא? שהוא אומר שכשהוא טוען שהוא לא חטא, כי זה מה שהוא צריך, ומה שחוטא זה...
זאת אומרת שהנשמה של הגוף כל כך קרובה לגוף, שהיא נעלמת ביחס לגוף. ומי שדומיננטי, כשאתה שואל את השאלה, הוא זה שעונה. לפעמים אתה מקבל זוג, נכון? אתה שואל את שניהם שאלה, תמיד רק אחד עונה. אתה שם לב תוך 5 דקות, מי כאן שולט, מי כאן מסכן. יש קורבן ויש תליין. כל פעם שאתה שואל אותה שאלה, הוא עונה במקומה, או הפוך. אתה שואל אותו, היא עונה במקומו. שאלתי אותך, דיברתי איתך, עכשיו אני מדבר איתו. מה אתה רוצה? למה אתה כל הזמן נכנס באמצע? זה אותו דבר. כשהגוף חלש מדי ולא פעל, גם הנשמה של הגוף עצמו אין לה כוח בכלל. אני לא מדבר על הנפש שדיברנו עליה מקודם, שגם היא מתייאשת כבר. בוודאי שיש עקשנות כזאת. ולכן הגוף הזה לא יקום לעולם בתחיית המתים. לפי שאין לו שמירה של הנפש. כך נראה לפחות מדברי הסבא. בוא נראה, אנחנו עכשיו בדיון.
עכשיו הוא שם את הנפש גבוה.
לכן אמר לרבי שמעון, סבא, סבא. מכאן שרבי שמעון היה תוניזאי.
למה?
כי הוא חוזר פעמיים על כל מילה. התוניזאים ככה חוזרים פעמיים על כל דבר. כן? סבא סבא, לפי דבריך, שנראה שמי שחטא במזיד ובמרד ולא חזר בתשובה, לא יקום לעולם בתחיית המתים. אומר לו רבי שמעון, אבל כמה קברין למגנה, והרי הרבה קברים קיימים בחינם בלי שום תועלת. זאת אומרת, בשביל מה אז אנחנו קברנו את האנשים האלה? זה מה ששואל רבי שמעון. חבל על בית הקברות, אין מקום. שיפנו מקום. כי אנחנו שמנו אותם פה, כי זה דירה של 1-2. דירת הרי. עוד מעט הוא יחזור. אבל אם הוא לא חוזר, אז צריך לפנות לפחות 95% מכל בתי הקברות. תשמור רק חלקת הצדיקים, וזהו. כל השאר תוריד. והאם גופה התאביד, הרי אם הגוף נאבד לפי שלא נשאר בו חיות הנפש שהוא הבלה דגרמה, אם כן על מה תקום נפשה לתחיית המתים? על איזה גוף בכלל תקום הנפש לתחיית המתים? כי בוודאי עתידה הנפש הקדושה להתקן. כלומר, מה אומר רבי שמעון, וזו השיטה שלו, שצריך לראות אותה בכל מקום, להיפגש איתה מחדש, שהוא רואה את התיקון הטוטלי, המוחלט. אין דבר כזה מדרגה שאין לה תיקון. לא קיים. זה תורת הסוד. כי לא יידח ממנו נידח, וזה הפסוק שקשור לדבר הזה. אין נידחים, שום דבר. אף אחד לא יישאר בחוץ בסופו של דבר. ואם אין לגוף, איך תקום לתחייה? ודאי גופה התאבית, כי ודאי בלי הבלה דגר מעל הנפש יהיה הגוף נאבד. כלומר, מי שומר על הגוף בבית הקברות? הבלה דגר מעל. ויתמר ונאמר בדבריך, דהתאבית מתרן על מין, ואתה לפי מה שאתה אומר עכשיו, הגוף הזה הולך לאיבוד גם מהעולם הזה וגם לעתיד לבוא, שהגוף יהיה נאבד משני עולמים, ולא תקום לתחייה. והנחית לנשייה, והרי נפש יורדת לארץ התחתונה, נקראת נשייה. הארץ שלנו פה זה נשייה. קוראים לה נשייה. מלשון נשים. מה זה אישה? שכחה. למה קוראים לאישה שכחה? למה האישה קיבלה בלשון רבים את המילה נשייה? שבעברית פירושו של דבר שכחה. במילים פשוטות, אישה גורמת לשכחה. מה זה הסיפור הזה?
אישה.
למה?
מדרגה קודמת.
מה?
מדרגה קודמת.
מה זאת אומרת? איך היא שוכחת? למה האישה קשורה לשכחה? זאת אומרת שהזכר קשור לזיכרון. לכן קוראים לו זכר. כלומר, זכר זה זיכרון, אישה זה שכחה.
אם אישה זה גוף, אז היא יכולה לשכוח את החיבור לנפש, לנשמה.
אז מי לא יכול לשכוח אף פעם? רק הזכר. אשתך תקשיב לשיעור? טוב, אז בוא נראה איך היא תגיב. אני שואל בינתיים שאלה, לא עניתי. תחשבו טוב טוב, למה? חננאל, אתה איתנו?
חפש.
למה לאישה קוראים נשייה?
היא נשייה של הזכר.
היא נשייה של הזכר, מה זה אומר?
שהוא מתחבר אליה, הוא שוכח מאיפה...
אתה אומר שהאישה בעצם ברגע שאתה איתה נגמר, כל החיים שלך הלכו.
כן.
בסדר, אוקיי. טוב.
יש לה כוח, כנראה...
שהיא... מה זה האדמה? מה זה הארץ שהיא נקראת נשייה? גם הארץ נקראת נשייה. הוא אומר כאן שהיא אחת משבע הארצות שבבטן האדמה. כלומר, באדמה שאנחנו חיים עליה יש
שבע
ארצות. כמו שבעולם העליון אתם זוכרים שאמרתי לכם שיש שבעה היכלות בשיעור של שבת בבוקר, מי שהיה. נכון? בעולם הבינה, אתם זוכרים? דתמן התנשא לדרי דרין ושם היא נשכחת לדורי דורות. מעניין. וזה קשור לאישה. אם כן, חזרה הקושיה למקומה. אתם רואים, גם הוא שואל שאלות ועדיין לא עונה. כמה קברים למעגלה? כמה קברים הם לחינם? אתה אומר רבי שמעון, אני דואג למקום. הר המנוחות, אין מקום כבר. בונים עכשיו בילדינג כדי לקבור אנשים, בקומות. חבל! בלי תועלת לגוף, אם הנפש נפרדה ממנו. אז עזוב, תפסיק, תזרוק את כולם בסקית זבל. לחיריה. אלא אמר רבי שמעון, ודאי קודשה בריך אולי יש צעוב די ידוי. ודאי הקדוש ברוך הוא לא יכלה את מעשה ידיו. אם הקדוש ברוך הוא ברא משהו, לא ייתכן שהוא בעצמו יהרוס את מה שהוא ברא. אם לא, הוא לא היה בורא אותו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל אף פעם. אז שום דבר מהעולם הזה לא ילך לאיבוד. מה יקרה עם בני ישמעאל? יעשו תשובה. תשכחו מזה שהם יעלמו מהעולם. הם פשוט יעשו תשובה. ותשובה שלהם זה יהיה מהפכה עולמית. ממה הם יעשו תשובה? קודם כל מפחד, ואחרי זה מהפנמה של הרעיון. אבל זה חייב להיות. אם הקדוש ברוך הוא הביא משהו לעולם הזה, זה לא לחינם.
פחד ממה?
ממה שיקרה. כי לא יידח ממנו נידח. זה נקרא כי לא יידח ממנו נידח. וכולם יותקנו אחר קבלת עונשם. כלומר, יש לב של... עונש של ניקיון, אבל אחרי זה יקבלו. ואפילו אלו שנאמר עליהם שאין להם חלק לעולם הבא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין דבר כזה.
שאין
חלק לעולם הבא. ולא יקומו בתחיית המתים. גם אלו יתוקנו כשהקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. זאת אומרת שיש תקווה לאחריתך. ושבו בנים לגבולם. מה זה ושבו בנים לגבולם? זה לא רק שנחזור לארץ ישראל. זה כל בן, כל איש, כל אישה, כל מדרגה, תחזור למקום ולמקור האמיתי ששייך לה.
אפשר
שאלה? כן.
הסבא, הוא בא בעצם מעולם הבא.
כן.
ושבו שלו בארץ.
כן.
אז עולם הזה, עולם האמת. אז יש תירוק שכאילו,
כאילו
שזה
יקבלו,
בין שתי העולמות.
לא. מנסים.
נהיבור.
לחדד רעיון. מי שנמצא בעולם הבא רואה את הכל? כן או לא? לא רואה את הכל. בכלל לא.
יחסית אלינו כן.
לא נכון. עובדה שהמלאכים בעצמם שואלים, איה מקום כבודו להריצו. זאת הבעיה שלנו. כי הלכתם ליותר מדי שיעורים שאמרו לכם, שכשאתה תלך לשם, זהו, פתאום אתה רואה הכל, ופה לא רואים כלום. זה לא נכון, תדע לך שגם שם לא תראה כלום. אז בעיה, בעיה גדולה. אז איפה רואים? בשום מקום. כי שוב פעם, אם אתה רואה, אתה כבר שם, אתה כבר הוא. בכל מקום יש ספק איך קוראים הדברים. איה מקום כבודו להאריצו. איפה? שואלים המלאכים. אז אומרים להם שם שם למטה עם ישראל. אז מה הם אומרים? אז טוב, נחכה שישראל יגידו קדושה, ואנחנו נתלווה אליהם. ואתה חשבת ששם למעלה הם רואים הכל, ואנחנו פה מעפנים, לא רואים כלום. זה לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל. דרך אגב, יש לכם עולם הבא בתוך הגוף. אתם לא יודעים אפילו מה קורה שם. קוראים לזה נשמה. אתם מכירים את הנשמה הזאת? לא יודעים כלום עליה. רק אני אמרתי לכם את זה עכשיו, אז אתם אומרים, טוב, כנראה שהוא צודק. אבל אם אני שואל אותך, מה, תספר לי משהו עליה, אתה לא יודע כלום. היא מדברת איתך בדיאלוג, כמו שהסבא מדבר עם רבי שמעון בר יוחאי, מי שומע, מי מקשיב, מי... וגם כשאתה חושב שאתה שומע, זה הרבה 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 דמיונות. אז מה, איפה? רבותיי, זה מי שאין לו תורת הסוד, יכול להיכנס לדמיון גדול מאוד בחיים שלו. מה? מה אמרת?
עד לפני שעתיים, אם אתה שואל, אתה אומר לך שמה שמדבר איתך זה הנשמה שלו.
כן. עכשיו אתה מבין שזה הנפש.
אני שואל. כן,
כן, כן. הלוואי והנשמה שלך הייתה מדברת. כי אם הנשמה שלך הייתה מדברת, מה היית אומר? רק דברי אמת ונבואה. עובדה שאנחנו מתבלבלים רוב הזמן. אם אין לנו עכשיו את הלימוד הזה, היית יכול להגיע ללימוד הזה לבד? לא. למה? כי זה נבואה.
הרב נגיד הזכיר קודם שקדושה שומרים היום. היום מבקשים תוספת נשמה.
כן.
תוספת נשמה.
תוספת נשמה, מה זה תוספת נשמה?
איפה הנשמה?
מה זה תוספת נשמה? זה קטן. זה קטן. זאת אומרת שבשבת אף אחד מאיתנו לא מקבל באמת שום אור אמיתי. כי אם היינו מקבלים אור אמיתי בשבת, לא היינו מקבלים תוספת נשמה, אלא
נשמה.
במקום לקבל אור, אנחנו מקבלים הערות. אם היינו מקבלים אור, תאמין לי שלא היינו במצב הזה. ושוב פעם, כמו שאמרתי מקודם על ארץ ישראל ועל המדבר, תוספת שבת זה רק תוספת שבת. נשמה יתרה, קצת יותר. אבל זה לא שאתה מקבל את האור האמיתי המקורי. כי את האור האמיתי המקורי, מרוב שהוא גדול ואמיתי ומקורי, אתה קורא לו חושך. זאת הבעיה שלנו. והתוספת הזאת, וואו. למה? כי היא קטנה מאוד. אז אתה חושב שזה האור הגדול. תמיד ככה בעולם. לאן אתה הולך? לשיעורים שהם וואו, או לשיעורים שהם גבוהים? לשיעורים שהם וואו. למה? כי אתה חושב שוואו, איזה גילויים היו שם. למרות שזה אור קטן. כי אתה לא מסוגל לקבל יותר מזה. זאת הבעיה. לכן רוב האנשים, לאן הם הולכים? לאיזה שיעורים? הכי הכי פשוטים שבעולם. קדוש ברוך הוא, רבותיי, כן, אם תעשה תורה ומצוות, אתה תתחזק, הנשמה שלך תחזור, אם לא חס ושלום, אתה יודע מה עשו לך בגהנום? ישרפו אותך, ארקדי, ארקדי. אתה תרקוד שם. מרוב החום, עם כלשונים יתפסו אותך. זה אנשים יוצאים משיעורים כאלה, וואי 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 וואי, תביא ציצי, תביא כיפה, הכל.
הרב,
צערנו ככה זה. אני מגזים בכוונה, כי זה המקצוע שלי. אבל זה מה
שאני... לא, זה ודאי קיים, לא אמרתי שלא.
ואם היית אומר שלא, אז מה הייתי עושה?
אבל הנשמה אנחנו אומרים, לא היה נשמה שאתה תביא תורה.
נכון.
יש לי נשמה.
נכון.
לא יודע, על השאלתך איפה היא נמצאת, אני לא יודע,
יום אחד תשובה. אתה אמור להיות נביא עכשיו, כל מילה שיוצאת לך מה...
אני לא מבין כמה שיעורים, אינשאללה, אמן, אני מוכן עכשיו, אבל...
אוקיי.
אבל עכשיו אתה אומר כל מה שאנחנו פוגשים פה זה נפש.
נכון. זה נפש. לא, הנשמות נמצאות, אבל מה שאת מתבטא, יפה, מה שמתבטא, זה החלק התחתון, 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 התחתון. אם היית מבטא והנפש שלך הייתה קולטת את כל הנשמה ומעבירה אותה לכל הגוף, והגוף לא היה חוסם, שקוף. זה מה שאנחנו רוצים. מה? נכון. עם ישראל הוא הנפש של האלוהות בעולם הזה. זה מה שמתלבש בגוף העולם. גוף? אומות העולם זה גוף.
אתה נתת עכשיו פה שוב, אני הרגשתי שאומות העולם הם, שם נמצא האור הכי גבוה. אתה אמרת בה.
נכון, נכון. אתה צודק. לזה אנחנו צריכים לגאול את אומות העולם. ולא הספקנו בגאולת ישראל בלבד. עכשיו אתה מבין. איפה ירד האור הגדול? איפה הוא נמצא עכשיו? אצל האומות. זה מה שאומר רבי נחמן בכל התורות שלו. ואם אני לא הולך לחפש את זה שם ומחזיר את זה למדרגה הקדושה, אז גם זה נעלם שם כי הם לא מכירות בזה. וגם אני לא, זה לא אצלי. אז מה עשיתי? אז אני צריך לעשות, לגרום לכך שאומות העולם תקרנה באור הגדול האלוהי שעובר דרך ישראל כדי להגיע אליהם. זה לא שאנחנו ממונים על האור לשמור אותו עלינו, בשבילנו. זה רק בשבילנו, בשביל שלנו. עד כאן להיום.